שלושה שיודעים. שלום לכם. החיסונים של אסטרזניקה ושל ג'ונסון אנד ג'ונסון עשויים לגרום להיווצרות קרישי דם. עכשיו יודעים מדוע. מיד כל הפרטים. נדגיש, מדובר במקרים נדירים ולא מדובר בחיסונים שאנחנו מקבלים כאן בישראל. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. אתמול החל בישראל מבצע חיסון מפני קורונה של מתבגרים בגיל 12 עד 15. ההמלצה להתחסן נוגעת למתבגרים הנמצאים בקבוצת סיכון, כאלה המתגוררים עם בני משפחה בסיכון, ולמי שצפוי לטוס לחול מומלץ להתחסן. מי שרוצה יוכל לקבל את החיסון. ועוד בענייני קורונה, שימו לב, הריון נגד דיכאון. הריון הגן על נשים מפני דיכאון בזמן הקורונה. כך עולה ממחקר חדש של חוקרות מישראל. מיד, ועוד מחקרים, לפעילות גופנית סדירה יש השפעות חיוביות על מוחם המתפתח של ילדים. כך עולה ממחקר חדש שגם בו נעסוק, חלל, האם השמש שלנו נכנסת למצב של היברנציה או לשנת חורף? גם בכך נעסוק. וגם, קופים משנים את המבטא שלהם, כך עולה ממחקר חדש, מיד נבין מה הם מרוויחים מזה, ומדוע יערות האמזונס התהפכו ועכשיו הם פולטים חמצן דו-חמצני יותר ממה שהם קולטים. ואתמול בערב הלך לעולמו אבי הר אבן, חתם פרס ישראל לביטחון ולשעבר ראש סוכנות החלל הישראלית. הוא נפצע קשה מאוד לאחר שבית המלון בו שהה בעכו הוצת לפני שלושה שבועות על ידי פורעים, ואתמול כאמור הוא מת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה, בן 84 במותו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החיסונים של אסטרזניקה ושל ג'ונסון אנד ג'ונסון עשויים לגרום להיווצרות קרישי דם, עכשיו יודעים מדוע. חוקרים מגרמניה טוענים כי הם פענחו את תעלומת היווצרות קרישי הדם הנדירים, נדגיש, הקשורים לחיסונים של אסטרזניקה ושל ג'ונסון אנד ג'ונסון. שוב, לא מדובר בחיסון שאנחנו מקבלים כאן בישראל, אנחנו כאן בעיקר פייזר ומעט מודרנה. שלום לדוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום וברכה.
אז ראשית, אולי תסביר לנו את ההבדל בין החיסונים שאנחנו מקבלים כאן לחיסונים של אסטרזניקה וג'ונסון אנד ג'ונסון, ואז נדבר באמת על תופעת היווצרות קרישי הדם.
אוקיי, אז החיסונים שאנחנו מקבלים כאן, וגם החיסון של מודרנה וגם החיסון של פייזר, מה שנקרא חיסוני RNA. אז כמו שאנחנו יודעים, החומר הגנטי שלנו הוא DNA, ה-DNA הזה נמצא בגרעין התאים שלנו, הוא הופך ל-RNA, הוא יוצא מהגרעין באזור בתא שנקרא ציטופלזמה, ושם הוא הופך לחלבון, שהם בעצם התתי היחידות הפעילות שנמצאות בתאים שלנו. בחיסונים של פייזר ומודרנה מכניסים ישירות RNA בתוך הציטופלזמה של התאים, והוא לא רואה בכלל את הגרעין של התא. לעומת זאת, בחיסונים של ג'ונסון אנד ג'ונסון ואסטרזניקה וגם החיסון הרוסי, הם חיסונים שמבוססים על נגיפים אחרים שלא גורמים למחלה בדרך כלל, שנקראים אדנוויירוסים. הם נגיפי DNA, כלומר הם מגיעים לגרעין, והנגיפים האלה שלא גורמים למחלה מכילים תוכם את האינפורמציה, את החומר הגנטי שמקדד את ה-DNA, שמקדד לחלבון הספייק של
נגיפים. אז אני רק עוצר מעט, עוצר לרגע וגם קצת מתלונן, כי פעם נדבקתי באדנווירוס, ואני מוכרח לומר שזו הייתה חוויה קשה מאוד בעיניים, אבל אני משער שמשתמשים באמת בנגיפים, בחיסון של אסטרזניקה ושל ג'ונסון אנד ג'ונסון, אני משתמשים, סליחה, בחיסונים, בנגיפים, אני משער שבאמת, כן, שלא כן, שלא גורמים, ועליהם מעמיסים כנראה את את המטען הגנטי שבסופו של דבר מתבטא לחלבון, או הופך לחלבון שהוא אוקיי, אז על פניו נשמע שהחיסון של ה-RNA שליח שלנו, ותרשי לי להשתמש בביטוי הזה, הוא יותר בטוח, או שזה לא בהכרח מעיד על כך?
בהקשר הזה כן, בהקשר הספציפי הזה, כי תכף נדבר על המנגנון שחושבים, אז בהקשר הזה...
אז אצלנו אין שום וירוס, אצלנו יש מקטע של RNA שהופך להיות או מומר לחלבון, שהוא זה שיוצר את הנוגדנים, ובחיסונים של אסטרזניקה ושל ג'ונסון אנד ג'ונסון, שם משתמשים בנגיף אמיתי, שאיכשהו מהונדס וכו', הנגיף כמובן לא פוגע בבני אדם. אז מה באמת בשיטה הזו, או מה בנגיף, או מה גורם להיווצרות קרישי דם אצלם, שם באסטרזניקה וג'ונסון אנד ג'ונסון?
אז קודם כל, כמו שהזכרת, אירועים מאוד מאוד נדירים יחסית. באסטרזניקה זה היה 150 מקרים מתוך 17 מיליון, וג'ונסון אנד ג'ונסון זה היה 6 מקרים מתוך 6.8 מיליון. אז קודם כל, גם בהקשר של החיסונים האלה בטוחים יחסית, וגם בהקשר הזה זה היה נדיר יחסית. בסדר? רק לא נכניס פה ללחץ את מי
שקיבל. יש בכלל קשר סיבתי שהצליחו להוכיח בין החיסון ההוא לבין הקרישים?
לפי המאמר הזה כן, הם טוענים שכן. שוב, החזירו את החיסונים האלה, בחלק מהמקומות הגבילו את זה למעל גיל 60, כי הקרישי דם האלה קרו יחסית באנשים צעירים, וכל מקרה כמובן הוא לא נעים, ואנחנו רוצים לשמור על בטיחות מקסימלית. אבל בואו נחזור למנגנון.
בדיוק. אז עכשיו באמת נגיע לפענוח של החוקרים הגרמנים. מה הם גילו?
אז בעצם אצל האנשים האלה ראו שתי תופעות. תופעה אחת זה תופעה שיש פחות תסיות דם, אוקיי? טרומבוצייטופניה, וזה טענה אחת לפני המאמר הנוכחי, היא בעצם מבוססת על זה שתוך כדי היצירת נוגדנים כנגד החלבון של נגיף הקורונה, גם נוצרים איזשהם נוגדנים שמפעילים את התסיות, אז זה כנראה תהליך אחד שקורה באנשים האלה. והמאמר הנוכחי שהזכרת, הם בעצם, הייתה להם איזושהי תיאוריה אחרת, בגלל שכמו שהזכרנו, החיסונים של אסטרזניקה וג'ונסון וג'ונסון בעצם נכנסים לגרעין, קוראים שם תהליכים, חלבון הספייק שלנו, לפחות בחיסון וגם בנגיף הקורונה, הוא לא מתרוגם, הוא לא נוצר בגרעין, הוא נוצר בציטופלזמה. בחיסונים האלה בעצם מכריחים אותו להיווצר בגרעין התא, כלומר ה-DNA של הנגיף, נגיפי האדנו האלה שהזכרנו, הופך ל-RNA בתוך גרעין התא, ובתוך גרעין התא קוראים כל מיני תהליכים נוספים שלא קוראים בציטופלזמה. ובעצם מה שהם אומרים, שבגלל שאנחנו מכריחים את חלבון הספייק להיווצר בגרעין, קוראים שם התהליכים האלה, התהליך הזה נקרא שחבור חלופי, זה מין תהליך שמאפשר החלפה של מקטעים, לא ניכנס לזה, אבל הם טוענים שבעצם העובדה שהספייק מתורגם בתוך הגרעין, קוראים שם תהליכים שלא קוראים כשהוא מתורגם במצבו הטבעי כביכול בציטופלזמה או בחיסונים האחרים, והשינוי הזה בעצם גורם להיווצרות של חלבון ספייק מסיף, שזה לא קורה בדרך כלל, בדרך כלל הוא קשור לממברנות, לשומנים בתוך התא, והחלבון המסיף הזה הם טוענים שנקשר לקולטנים בכלי הדם שלנו, ומפעיל שם בעצם תהליך דלקתי שגורם ליצירה של הקרישים האלה.
וואו, עכשיו, יש חיסונים כבר, לא מפני קורונה, אבל אני משער שיש כן חיסונים שפועלים באמצעות הטכנולוגיה הזו של העמסת איזשהו מקטע גנטי על נגיף, נכון? זה לא משהו חדש.
זה לא משהו חדש, אבל בעדינו אני חושבת שזה בין החיסונים הראשונים שאושרו, וניתנו בכמויות כאלה כמו שאנחנו רואים עכשיו. אז באמת, האירועים הנדירים יחסית, שנותנים אותם לכמויות כאלה של בני אדם, הם צצים רק כשמחסנים מסות כאלה של אוכלוסייה.
אז זה ככל הנראה מסביר את היווצרות קרישי הדם, ושוב נזכיר, באמת מדובר במקרים ספורים יחסית למיליוני האנשים שקיבלו את החיסונים, ושוב נזכיר, תזכורת שנייה, שאנחנו לא מדברים על החיסונים שקיבלנו כאן בישראל, לא פייזר וגם לא מודרנה, אלא חיסונים שפועלים באמצעות וקטור נגיפי, כך מכנים את זה.
וגם צריך להזכיר שוב שזה איזושהי השערה של כותבי המאמר, שהוא חסה כרגע רק במעבדה, ולא על בני אדם, אז זה איזושהי התחלה של הבנה של למה זה קורה, ויכול להיות שיהיה אפשר לשפר את החיסונים האלה בעקבות המסקנות האלה, אבל שוב זה איזושהי תוצאות ראשוניות בלבד במעבדה כרגע.
עכשיו, את כן התייחס לנקודה מעניינת, היא הסגר תהליך דלקתי, שאנחנו פה ושם צץ בשלל שיחות, תהליך דלקתי באופן כללי יוצר קרישי דם? זאת אומרת, קרישי דם הם תולדה של תהליך דלקתי?
קרישי דם, אחד הדברים שגורמים להיווצרות של קריש דם, זה איזשהו פצע או איזשהו דלקת, יכול גם לגרם באיזשהו דלקת בדופן של כלי הדם, שאיזושהי פציעה שם שבעצם מפעילה את כל התהליך של הקרישה.
אז זה נשמע סביר שזה קשור כמובן.
כן.
כן. טוב, אוקיי, מלכתחילה כמובן כאן בישראל זה כביכול פחות רלוונטי, אבל כן מסקרן להבין מדוע הטכנולוגיה ההיא היא כזו שעשוי שם להיווצר קריש דם, אבל שוב, גם שם במקרים נדירים, וכפי ששוב גם סייגת את הדברים, מדובר בהשערה.
אנחנו, עוד פעם, זה באמת נתן לנו הזדמנות ללמוד על כל הפלטפורמות, הזדמנות מצוינת ללמוד על כל הפלטפורמות האלה של החיסונים, שאני בטוחה שתעזור לנו הרבה מאוד בעתיד, גם בהתמודדות שלנו עם מחלות עתידיות ומחלות נוכחיות שעוד לא מצאנו להם פתרון. אני חושבת שבאמת, אם רוצים לחפש משהו טוב בכל מה שקרה פה בשנה האחרונה, אז אפשר אולי להסתכל על זה קצת בחיוביות.
אני גם חושב שכולנו למדנו שהטכנולוגיה הזו של RNA שליח, שרבים חששו ממנה וכו', היא טכנולוגיה בטוחה יחסית.
נכון, נכון, ואני מקווה מאוד שזה באמת ייתן פריצות דרך להרבה מאוד נגיפים אחרים, שעכשיו בקנה של כל החברות האלה זה באמת יהיה איזושהי פריצת דרך שתשפר את איכות חיינו בהמשך.
וואו, כן, צריך לזכור את העובדה שאנחנו יכולים להסתובב החוץ בזכות החיסונים האלה, כי יש אנשים שקצת שוכחים את זה, חושבים שהגל הזה פשוט עבר מעצמו, הוא לא עבר מעצמו, זה תולדה של חיסון של מיליוני אנשים כאן.
אני גם חושבת שהוא לא עבר מעצמו, יש כמובן אנשים, כל אחד ודעתו הוא, אני גם די משוכנעת שזה החיסונים.
כמובן. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה.
איך אינטראקציות בין חיידקים יכולות לסייע בחיזוי שינויים אבולוציוניים במיקרואורגניזמים? לא להיבהל מהכותרת, מיד נסביר. בדרך כלל, חוקרים בודקים אבולוציה של אוכלוסייה ספציפית של חיידקים. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו איך אינטראקציות בין כמה אוכלוסיות של חיידקים, איך אלה משפיעות על האבולוציה של החיידקים, על השינויים שמתחוללים בהם, ועד כמה אפשר לחזות את השינויים האלה. המחקר נערך באמצעות אבולוציה ניסויית, שזה אומר תהליך שבו לוקחים חיידקים ומגדלים אותם דורות על גבי דורות בתנאי מעבדה מבוקרים ולומדים איך הם משתנים לאורך זמן. מי שערכו את המחקר הם דוקטור יונתן פרידמן שכבר נמצא איתנו על הקו והדוקטורנט ניתאי מרוז. המחקר פורסם בכתב העת היוקרתי Nature Communication. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונתן פרידמן מהמכון למדעי הסביבה בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
טוב, אני נתתי פה הקדמה ארוכה יחסית, בוא תסביר לנו מההתחלה מה בדיוק עשיתם ואיך כולנו נוכל להרוויח מזה.
בסדר גמור, אז כמו שאנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון, חיידקים הם חשובים לנו כבני אדם, הם חיים בכל אחד מאיתנו במעיים ועל פני הגוף, והם תורמים לעיכול המזון, דחיקת חיידקים מזיקים, וכולי, וגם בסביבה, בחקלאות, החיידקים מדשנים את הצמחים וכולי. ואת כל הפעולות החשובות האלה לא עושה חיידק בודד, אלא עושים הרבה מינים של חיידקים יחד. ולכן יש המון מאמץ בשנים האחרונות לנסות להנדס את המיקרוביום הזה, את חברות החיידקים המורכבות האלה, כדי שיעשו דברים מועילים. הבעיה זה שכשאנחנו מנסים את אותם חברות חיידקים לעשות משהו מועיל, הן לא נשארות באותו מצב שהנדסנו אותן, בגלל שהן עוברות אבולוציה. האבולוציה יכולה לשנות את איך הן נראות ואת מה שהן עושות. אז מה שעשינו במחקר הזה זה לנסות להבין תוך כמה זמן באמת תשתנה הרכב ותפקוד המיקרוביום, והאם אנחנו יכולים לחזות איך הוא ישתנה.
אגב, גם המיקרוביום האנושי, זאת אומרת, החגיגה שמתרחשת אצלנו בגוף, גם היא עוברת שינוי והחיידקים שם עוברים אבולוציה? אני משער שכן.
בוודאי, כן, לגמרי.
וואו, טוב, אז מה בדיוק עשיתם, ובסופו של דבר מה אפשר להפיק ממחקר כזה?
אז אנחנו לקחנו כמה עשרות חברות חיידקיים שאנחנו בנינו במעבדה, ונתנו להם לעבור אבולוציה במעבדה במשך משהו כמו 400 דורות, שזה 3 חודשים. וגילינו קודם כל שאכן החברות משתנות, המיקרוביומים האלה משתנים די מהר. חלק יותר מהר מאחרים, אבל כולם השתנו תוך, בזמן הניסוי, תוך 400 דורות, זה אולי החדשות הרעות, כי זה אומר שגם אם נתאמץ ונצליח ונהנדס איזשהו מיקרוביום מועיל, אז תוך כמה שבועות או כמה חודשים הוא כבר ישתנה. זה גם התפקוד שלו יכול להשתנות.
וואו, אוקיי.
החדשות הטובות זה שהשינויים האלה הם לא אקראיים לגמרי, ואי אפשר לדעת מה יקרה, אלא יש איזושהי חוקיות כשעושים, לוקחים את אותו מיקרוביום ומעבירים אותו אבולוציה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בדרך כלל קורים דברים דומים, השינויים הם דומים. לא רק זה, אלא שגם אפשר במידה מסוימת לחזות מה הם השינויים האלה, מה הולך לקרות, איך זה הולך לראות עוד כמה שבועות או כמה חודשים. ופיתחנו שיטה לעשות את זה.
עכשיו, איפה אפשר ליישם, תכף נתהיה על קנקנה של השיטה, אבל איפה אפשר ליישם את, את הטכנולוגיה הזו, להרוויח מהידע הזה, בתחום החקלאות יותר, בגוף האדם, איפה זה קורה?
אז בכל תחום שבו החדקים מעורבים, אנחנו בפקולטה לחקלאות, ולכן המיקוד שלנו הוא באמת שם, ואנחנו למשל עובדים על להנדס חברות חדקים שיכולות להחליף שנים, או הדברה כימית בהדברה או דישון ביולוגי, זאת אומרת לטפל בגידולים באמצעות ריסוס חיידקים ולא ריסוס כימיקלים, וגם שם אנחנו רוצים שאותם חיידקים שנוסיף לשדה ישמרו על התפקוד המועיל לאורך זמן. אז מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, אנחנו עוד לא שם, זה לנסות להבין, עשינו את זה עם עשרות מיקרוביומים, חלקם השתנו יותר מהר, חלקם יותר לאט, חלקם בצורה יותר חזויה וחלקם פחות, אנחנו מנסים להבין איזה גורמים מייצבים מיקרוביום לאורך זמן, ונותנים לו לשמור על הפעילות שלו לאורך זמן. ברגע שנבין, זה יאפשר לנו להנדס את החברות החיידקים בצורה מיטבית, ככה שישארו מועילות לאורך זמן, ולא יישארו רק כמה שבועות עם הפונקציה הרצויה.
זו רק תחושה שלי שאנחנו הולכים ומעריכים יותר ויותר את ההשפעה שיש למיקרוביום או לקבוצות של אוכלוסיות של חיידקים על החיים שלנו, בגוף, בחוץ וכולי. אנחנו פתאום מבינים שזה קשור להרבה מאוד דברים שלא שארנו שהדבר הזה קשור אליהם.
לגמרי, לגמרי. בכל שעובר זמן, בכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו מגלים שלחיידקים יש תפקיד או מעורבות שם. אפילו בהתנהגות של בני אדם לאחרונה מצאו שיש השפעה לחיידקים.
זאת אומרת שחיידקים שחיים בתוכים משפיעים על ההתנהגות שלי.
לגמרי.
טוב, אני כעורך דין לשעבר, אני יכול לומר שזה יכול להיות אחלה טיעון בבית משפט, כשזה לא אני, אלא זה החיידקים. אבל אחת לך תוכיח, שתיים, לא יודע מה החוק הפלילי, או איך אפשר להתמודד עם טיעון כזה. מעניין.
כן, גם אגב בהקשר של נגיד בחקלאות, של שינויי אקלים שמשפיעים על גידולים, אז אנחנו גם מגדלים שהרבה מההשפעות האלה הן לא ישירות על הצמח, אלא על החיידקים.
וואו.
גדלים בסמיכות לצמח, ואז הם פחות טוב מקבים חנקן ומבשנים את הצמח או דברים כאלה.
קצת כמו שקרה עם אלמוגים כתוצאה מההתחממות הגלובלית, שזה בכלל הצעות שהיו בסוג של סימביוזה וכולי. זאת אומרת, משהו משפיע על המערכת, אבל לא בהכרח על על הדבר האחרון בשרשרת הזו, אבל זה כן משפיע.
נכון.
לסיום, אז איך עובדת השיטה שבאמצעותה אפשר לשער מה יקרה עם החיידקים?
אז השיטה היא מודל מתמטי, אבל בבסיסו הוא אומר שהחיידקים עוברים אינטראקציה אחד עם השני בזוגות. אז חיידק לבד עובר אבולוציה מאוד שונה ממה שהוא עובר כשיש מינים אחרים באזור, אבל הוא בעצם עובר את האינטראקציה אחד-אחד. ובסוף, כשאנחנו רוצים לראות איך כל החברה עוברת אבולוציה יחד, אז אנחנו יכולים לסכום את ההשפעה של כל אחד מהמינים לבד. אז זה בעצם מה שהשיטה שאנחנו עושה, היא לוקחת את ההשפעה של כל אחד מהמינים בנפרד, ומשקללת את כולם כדי לתת תחזית למה יקרה שכולם עוברים אבולוציה יחד.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יונתן פרידמן, מהמכון למדעי הסביבה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
הפתרון לדיכאון, הריון. הריון עשוי להגן מפני דיכאון בזמן הקורונה. כך עולה ממחקר חדש של שלוש חוקרות מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן והמרכז הבינתחומי הרצליה. על פי המחקר, שימו לב, הריון עשוי לתרום לחוסן הנפשי בעיתות משבר ולחץ. אורחות המחקר הן דוקטור אינבל ראובני מהעברית, היחידה לפסיכיאטריה במרכז הרפואי הדסה, והדוקטורנטית קרן ירמיה שכבר נמצאת איתנו על הקו, מיד נפנה אליה, ודוקטור שיר אציל מהאוניברסיטה העברית, שלום, למתמחה בפסיכולוגיה קלינית, דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, קרן ירמיה, שלום.
שלום, שלום, תודה שהזמנתם אותי.
אנחנו שמחים לשוחח איתך על הריון כפתרון לדיכאון. בדרך כלל מדברים על הריון ככזה שמחולל דיכאונות, והנה נכון. הוא התרופה.
אוקיי, לא, אז לא הייתי הולכת ואומרת, לא הייתי קוראת לזה פתרון, אבל כן, אנחנו ראינו מה שמצאנו, וזה היה באמת תוצאות מפתיעות גם עבורנו, שבמהלך התקופה של הקורונה, וזה נכון כנראה לעוד עצות משבר ואירועי סטרס, כמו אסונות טבע שנמצאו במחקרים קודמים, יש משהו בהיריון שבכל זאת מהווה גורם חוסן, גורם מגן מפני התפתחות של סימפטומים של דיכאון. וזה כמובן לא לקחת מזה שהיריון זה אכן באמת תקופה יותר רגישה, ושכן ראינו בכלל באוכלוסייה הכללית הייתה עלייה בתחלואה הנפשית של דיכאון, של חרדה, אבל משהו באוכלוסייה הספציפית הזו כנראה שיש שם גורמי מגן, שזה בעצם מה שבדקנו במחקר שלנו.
תשמעי, אבל אנחנו נהיה מוכרחים לדבר על הסבר של הטענה, לפחות לנסות ולשער. אני יודע שמחקר כזה, אוקיי, גיליתם באמת, או גיליתן, את הקשר דווקא בין החוסן הנפשי להיריון בזמן המשבר הקורונה. מה יכול להסביר את התוצאה של המחקר? תוצאה לא טריוויאלית.
נכון. אז אני רק אולי אתחיל וכן אציין שאנחנו חלק ממחקר בינלאומי שמובילה אותו פרופסור לובל באוניברסיטת סטוני ברוק, והשתתפו במחקר 7 מדינות, ארצות הברית, ישראל, ספרד, איטליה, גרמניה, פולין ושוויץ, וכולן עקבו אחרי נשים בהיריון. מה שאנחנו בעצם עשינו מיוחד בישראל זה שגם השווינו את קבוצת הנשים בהיריון לקבוצת נשים לא בהיריון, ובאמת בזמן הסגר הראשון העברנו שאלונים דרך הרשתות החברתיות למעלה מ-1,300 נשים, ומתוך השאלונים באמת בדקנו גם את הסימפטומים של דיכאון, של חרדה, אבל גם בדקנו המון משתנים אחרים, סוציו-דמוגרפיים שקשורים בקורונה, שקשורים לסטרס כללי, ובאמת מצאנו שנשים בהיריון, ביחס לנשים לא בהיריון, הן קודם כל זוכות ליותר תמיכה חברתית, שזה אנחנו יודעים שזה גורם חוסן מאוד משמעותי עבור כולם בכל מצב סטרס כזה או אחר. מצאנו שהם יותר עסקו בפעילויות שקשורות לבריאות, למשל אכילה נכונה, שינה, פעילות גופנית, ומצאנו שמשהו כן מהווה גורם חוסן מאוד משמעותי עבור נשים בהיריון, אבל זה גם נכון לגבי זמנים וקשיים אחרים, זה שההיריון בעצם העניק משמעות, כלומר ההיריון עזר להם לצלוח את התקופה הזו בתור לאיזושהי הבנייה קוגניטיבית שזה באמת נתן להם כוח ואיזושהי מוטיבציה. אפשר לחשוב על זה כדבר ממש אבולוציוני.
דווקא הסגמנט האחרון שהזכרת, בעיניי הוא המעניין ביותר, למרות שהוא מאוד לא אופרטיבי, זה נשמע שזה הדבר הכי קרוב למציאות, זה משהו שנותן משמעות, משהו שמחזק אותך מעצם היותו.
בדיוק, אבל זה דווקא מאוד אופרטיבי, כי אם אנחנו חושבים על המון סוגים של טיפול נפשי ופסיכולוגי, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, לשנות את ההבנייה הקוגניטיבית ולמצוא משמעות ותמיכה מתוך המשבר שיכולה לתת את החוסן. אבל גם מאוד מאוד חשוב לי לציין בהקשר הרב תרבותי ובהשוואה בין המדינות, שאנשים בהיריון בישראל נמצאו כבעלות הסימפטומים הכי נמוכים בדיכאון וחרדה. שזה מעניין בפני עצמו, אבל וואו. אם אנחנו מנסים לשער למה בעצם, אתה לא יודע, אז קודם כל חשוב לציין שבמדינת ישראל יש המון חוקים ומדיניות כלכלית שבאמת מגינה על נשים בהיריון, ובטח בתקופה של כזה חוסר ביטחון כלכלי ותעסוקתי, אז החופשה בלידה בתשלום והחוקים שמגינים מפני פיתורים, הם בעינינו משהו מאוד מאוד משמעותי בחוסן ש...
אולי פשוט אנחנו חסינים נפשית כי אנחנו כבר רגילים לחיים מטורללים כאן?
זאת בהחלט אפשרות, שבאמת איזשהו חוסן שנבנה.
מה יכול עלינו? טילים, קורונה, אנחנו העם שעבר הכל.
זה נכון, ולכן באמת המחקר הזה הוא גם מאוד רלוונטי, כי אומנם הקורונה מאחורינו, אבל לצערנו משברים ותקופות סטרסוגניות יש הרבה במדינה שלנו.
וואו, עכשיו, את קצת הזכרת את העובדה שבטיפולים פסיכולוגיים אנחנו גם מנסים לייצר איזושהי משמעות כפתרון לדיכאון. סתם, זו נקודה לא פחות מעניינת. זאת אומרת שהיריון נוסח בנו משמעות, אולי באמת הוא, הריון יכול לחסוך עשרות שעות של טיפולים פסיכולוגיים.
אז לא הייתי אומרת שהיריון יכול לחסוך, כי אנחנו יודעים שבזמן כללי, בזמן רגיל או מחקרים אחרים באמת מראים שבזמן הריון יש עלייה בסימפטומים של דיכאון וחרדה, ולכן זה נורא חשוב להגיד את זה, שהממצאים שלנו נכונים לגבי תקופת הקורונה, ולאו דווקא אפשר להסיק מהם על, על, על זמנים אחרים, ולהפך, כן חשוב לדעת שבהיריון זו תקופה רגישה. אבל מתוך הממצאים שלנו ואחרים, באמת אנחנו מזהים את גורמי החוסן וגם את גורמי הפגיעות. זאת אומרת, מי הם אנשים שנמצאות בסיכון מוגבר בזמן ההיריון לפתח את הקשיים האלה, ומאוד חשוב לשים לב, כי אנחנו יודעים שלתחלואה נפשית בזמן ההיריון ואחרי הלידה יש השפעות מאוד ארוכות טווח, גם על האימהות, גם על הילודים, גם על הקשר ביניהם.
קרן ירמיה, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק במתקפת סייבר סבר על אחד ממפעלי הבשר הגדולים בעולם. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, שלום.
שלום וברכה.
אז, מה יש כן. לתקוף מפעל בשר?
יש לתקוף מפעל בשר, למשל כאשר מבינים שיש להם המון המון נתונים בבסיסי הנתונים שלהם. הנתונים האלה חשובים וחיוניים לצורך התפקוד העסקי שלהם, ואם אתה למשל פוגע להם בנתונים, אתה משבית להם את הביזנס, ואז אתה יכול לבקש כסף כדי לשחרר וכדי שהם יוכלו להמשיך. אז זה קודם כל, זה באמת, כשאומרים את זה בצורה פשטנית, תקפו מפעל בשר, זה אכן מה לגבה, מה יש לתקוף במפעל בשר? כמובן לא תוקפים את הבשר, גם לא את הקצבים, תוקפים את בסיסי הנתונים, בסיסי הנתונים שווים הרבה כסף. תחשבו איך הם, זה אגב, זה מפעל בשר מהגדולים ביותר שיש בעולם, חברה ברזילאית שיש לה, אם אני זוכר נכון, 9 מפעלים בתוך ארצות הברית, מפעלים מאוד מאוד גדולים. עכשיו תחשבו על האופרציה שתאגיד כזה מנהל, שינוע, קירור, ספקים, משכורות, עובדים וכולי, המון 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 מידע שנמצא בתוך המון המון בסיסי נתונים, וברגע שאתה אוחז בבסיס הנתונים הזה ומשבית אותו, לצורך העניין, על דרך המשל, זה כמו לתפוס מישהו בצוואר ולסגור לו את נתיב האוויר, אתה לא יכול לתפקד. תחשוב, עכשיו יום שני, צריך עכשיו לצאת משלוח של סתם, מ-400 טון בשר, מסינסינטי לאוהיו. אוקיי, איך עושים את זה? עכשיו לא יודעים איפה המסעיות, מי צריך לנהוג. זאת אומרת, יש לדבר הזה השלכות חמורות מאוד, שלא לדבר על זה, למשל, שאפשר לפגוע גם ממש, נניח במקררים, ולהעלות אותם במקום ממינוס 18 לפלוס 18.
בסופו של דבר פגיעה שתומר לפגיעה פיזית.
לחלוטין, לחלוטין. זה יכול להיות בדמות כופרימת שמחזיקה, שמצפינה בסיסי הנתונים, ואז משביטה את העסק וגורמת לך להפסדי ענק, וזה באמת יכול להגיע מה שנקרא לפיזיקה לייר, שפוגעים במערכות ניטור של מיזוג, של חשמל, של קירור וכולי, ואז אנחנו כבר מדברים על נזק כספי שהוא כפול. גם השביטו לך את העסק, גם פגעו לך בסחורה. עכשיו, אני רוצה לקחת את האירוע הזה, כי אנחנו מדברים עליו מה שנקרא המון טעמים בחודשים האחרונים, וזה באמת קורה הרבה, התקפות הכופרה. אז קודם כל אני רוצה להזכיר שכופרה זה בעצם סוג של וירוס, שמה שהוא עושה, הוא פוגע בקבצים, לא בתוך מערכת ההפעלה, כי זה לא מה שמעניין את התוקפים, הוא פוגע בדיוק בקבצים שמעניינים את כולנו. זאת אומרת, מסמכים ותמונות ולינקים ובסיסי נתונים וכולי, זאת אומרת, הדברים שבאמת המחשב שלנו שומר, ובהם אנחנו משתמשים, ולא בקבצים של מערכת ההפעלה, שזה סוג אחר של התקפות. לפעמים פוגעים בתוך מערכת ההפעלה ונאחזים בה, אז פה אנחנו מדברים, מתקפת כופרה היא בעצם מתקפה שבה התוקף לוקח מידע חיוני שיש לי על המחשב, על מערכת ההפעלה שלי, בשרת או בדסקטופ, זה ממש לא משנה, והוא מצפין אותם. הוא מצפין אותם ברמה כזו שלא יעזור לי ניסיונות ניחוס. זאת אומרת, גם אם אני אשב על המקלדת ואני אעשה 1-3-4, 1-3-4-5 וכו' וכו' וכו', ייקח לי בערך 500 שנה לפענח את זה. ההצפנה מבוצעת בצורה מאוד מאוד חזקה, זה נקרא הצפנה סימטרית, זאת אומרת, יש בכלל חלק של מפתח הדיקריפשן שאני צריך לקבל, אני לא אצליח לנחש בלי זה, ועל זה הוא רוצה לגבות כסף. ככל שהוא יצפין יותר נתונים, וככל שהפגיעה בביזנס קונטיניויטי, בהמשכיות העסקית שלי הייתה יותר, זאת אומרת, הכמות הייתה יותר גדולה, כך לי יש יותר חשש, יותר הפסדים, והרבה יותר אינסנטיב, לצורך העניין, לשלם לו כסף. זה אגב המניע של תוקפים, הם מנסים, מה שנקרא, בפעם הראשונה להצפין כמה שיותר מידע, ולהגיע לכמה שיותר בסיסי נתונים, על מנת לייצר אצלך חרדה מוגברת, ורצון עז, מה שנקרא, לשלם את הכופר ומהר. ברגע שלמשל הנתקף או הקורבן מבין שהפגיעה היא מינורית והוא מפסיד נגיד כמה שעות או יום עסקים אחד, הוא כנראה לא ישלם שום דבר. עכשיו...
יודעים מי אחראי למתקפה הספציפית הזו או איזו קבוצה?
לא. תראה, הכותרת היא את קבוצת תקיפה רוסית, אבל זו כותרת שנכונה להרבה התקפות. צריכים להבין שהעולם מתחלק, אם נעשה איזו חלוקה באמת מאוד מאוד כללית, לשני חלקים. מדינות שיש בהן חוקי סייבר, שזה בעיקר מדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, ישראל אגב בתוכם, ועוד כמה כאלה שהשיתו על עצמם את כללי חוקי הסייבר ופשיעת סייבר וזה, ויש מדינות שלא. למשל, אסיה ברובה, חוץ מיפן כמובן, לא כל כך רגולטורית בקטע של סייבר קריימס וסייבר בכלל, רוסיה מחוץ למשחק, מונגוליה מחוץ למשחק, כמובן מולדובה, אוקראינה, כל מה שנקרא מדינות חבר העמים לשעבר וכולי, ולכן אפריקה כמובן, ולכן הרבה מאוד מהתקיפות מבוצעות מהמדינות האלה, או לחלוטין משרתים שאנשים קונים במדינות האלה ותוקפים משם. מכיוון שאין במדינות האלה חוק סייבר שמסדיר מה מותר ומה אסור, אז אתה יודע, כשלא אומרים לך מה אסור, אז הכל מותר. זה באמת ככה, כאילו, אי אפשר לשפוט אותך על משהו שהמחוקק לא הגדיר שהוא אסור. עכשיו, כשתקיפה מתבצעת, למשל, עוד פעם, מאדמת רוסיה כשם קוד, אז אין מה לעשות עם זה, מכיוון שהמחוקק הרוסי בעצמו לא הגדיר שזה אסור, אז, והטריטוריית השיפוט היא בדרך כלל המקום בו בוצעה התקפה, זה מאוד דומה לעולם הפיזי, ישפטו אותך איפה שחלילה רצחת מישהו, ולא במדינת המוצא שלך בדרך כלל, לפחות זו השאיפה, ולכן אנחנו מדברים בעצם על מקום שבו מראש המשחק הוא בעייתי מאוד, כי גם אם אתה מבין שזה מרוסיה, וגם בוא נגיד, הגעת לכתובת ברוסיה, נניח, לא באמת מגיע, אבל נניח, זה לא באמת עוזר לך, אין לך על מה להגיש תלונה, מכיוון שמדינת האם תגיד לך, אבל אין לנו כזה חוק, כאילו, על מה אתה רוצה להגיש תלונה. בעיה מאוד קשה, ולכן העולם מתקשה מאוד להתמודד עם המתקפות האלה, מה גם עוד פעם שהן מבוצעות בצורה אנונימית לגמרי, התוקפים אף פעם לא מזוהים, קשה מאוד לעשות על זה איזשהו פולבק ולהגיע לזהויות אמיתיות, הם קונים את זה בכסף, מה שנקרא web money, כל מיני שיטות תשלום שהן אנונימיות, קצת דומה לביטקוין אגב, כל מיני סוגים של ביטקוין כזה, שאתה אין מאחורי זה חשבון בנק אמיתי ותעודת זהות וכולי. עכשיו,
זה מדהים שלא פותרים את העניין הזה, וזה עולה, נכון. אני יודע שבארצות הברית, שוב נזכיר לפני בערך שבועיים וחצי, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הכריז על השקעה של מיליארדים לשיפור הבטחת הסייבר בארצות הברית, הם מודעים בשלטון האמריקאי, מודעים לבעיה מאוד משמעותית, הוא כבר הגדיר את זה כטרור, זאת אומרת זה משהו שעכשיו רק אולי מעקלים את המשמעות, כן.
נכון, אני מסכים שזה סוג של טרור, טרור אם נפרש אותו מילולית גם, זה פחד, השלטת פחד על אנשים, אז קודם כל זה באמת טרור, אתה משליט אימה ופחד, ומשיג לעצמך כל מיני הטבות או כסף בדרכים לא לגיטימיות. אז קודם כל זה באמת טרור לכל דבר ועניין. טרור זה לא רק שמתפוצץ אוטובוס ומתים הרבה אנשים. זה אחד. שתיים, אם נתחבר לאמירה של ביידן, אז הדבר הזה בעצם פוגע בכולנו. עכשיו אני אסביר איך, כי בעצם כשאתה שומע על מתקפה כזו, אם למשל, נניח, כמונו, עכשיו אנחנו חושבים בתל אביב, אומרים, טוב, בסדר, מפעל בשר בארצות הברית, מה אכפת לנו? אז קודם כל צריך להיות אכפת לנו מכיוון שצריכים להבין את השרשרת, איך זה עובד. מפעל כזה חוטף, ואז הוא צריך או לשלם כופר, או עכשיו להפעיל תהליך מאוד מאוד קשה ומסובך של עלייה מגיבויים וכולי, זה עולה הרבה כסף, ואז זה מילא. ואז בפוסט אירוע הוא עושה ניתוח, הוא אומר, טוב, חטפתי, בוא נראה, חטפתי, מסרטטים מה שנקרא בלשון מקצועית את הקיל צ'יין, כאילו מה הייתה שרשרת הניפוץ מהרגע שהגיע, נגיד, הלינק עם הכופרה או מה שלא יהיה, ועד הרגע שחטפתי אותה בגדול, ואז אומרים, טוב, עכשיו איך מונעים את זה? אוקיי, קונים זה, עושים תהליך, טה-טה-טה-טה-טה, $2.5 מיליון, סתם זרקתי מחיר. עכשיו, ובדיוק פה אנחנו מתחילים, מה שנקרא, לחטוף. מי נראה לכם שהולך לשלם את זה? הרי המפעל לא יספוג את זה בעצמו, נכון? אין שום סיכוי. המפעל זה עסק, הוא צריך להיות תמיד עם מאזן רווחים חיובי, כי אם הוא לא יהיה ככה, הוא יסגור. אז מי יחטוף את זה? נכון, אנחנו. זאת הבעיה של הדבר הזה, ולכן כשאנחנו יושבים גם במקום הכי מרוחק בעולם, אומרים, בסדר, מה אכפת לי, אני זה מפעל בקר בארצות הברית, לא, זה בסוף מגיע לפתחנו, גם בסין, גם בתל אביב וגם בטימבוקטו. למה? כי הארגונים מתמגנים, כדי להתמגן הם צריכים לשים כסף, כדי לשים כסף הם צריכים להרוויח יותר, כדי להרוויח יותר, מה הם יעשו? נכון? יעלו מחירים.
תודה רבה לך, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
ביי, להתראות.
מוח בריא בגוף בריא. לפעילות גופנית סדירה יש השפעות חיוביות על מוחם המתפתח של ילדים. כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית החולים לילדים בבוסטון. במסגרת המחקר נבחנו נתוני הדמיה נוירולוגית של קרוב ל-6,000 ילדים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועל בלדה ממרכז הגולם מוח ותודה המרכז המתחום הרצייה. שלום.
שלום דודו.
מה עוד יצטרכו לעשות כדי להוכיח לנו שספורט זה דבר טוב, אבל כאן הם מתמקדים בנישה הזאת של מוח מתפתח של ילדים?
נכון, ואני גם אסביר למה הם בחרו להתמקד בנישה הזאת. אני רק אגיד, זה לא ממש ילדים קטנים, אלא הם הסתכלו על ילדים ככה באזור הגילאים 9-10, שאלה בעצם ילדים וילדות כמובן, שעוד רגע הולכים להיכנס לגיל ההתבגרות. עכשיו, למה השלב הזה בהתפתחות המוח הוא כל כך חשוב? כי אנחנו יודעים שלקראת הכניסה לגיל ההתבגרות ולאורך כל גיל ההתבגרות, המוח בעצם עובר איזשהו סוג של ארגון מחדש, ויש הרבה מאוד רשתות מוחיות, זאת אומרת, אוספים של אזורי מוח, שבגילאים האלה בעצם ממש בונים קשרים חדשים ומתארגנים, בשביל להפוך את המוח לרשת תקשורת שהיא הרבה יותר יעילה וחסכונית באנרגיה. ולכן בגיל הזה המוח הוא מאוד מאוד פלסטי.
מעניין, למה אבל, למה לחסוך באנרגיה? זאת אומרת, למה ההתארגנות מחדש הזו?
כי אם תחשוב על זה, אם אנחנו יכולים לבצע תפקודים, ניקח לדוגמה את העולם הקוגניטיבי, בסדר? אנחנו יודעים שבגיל ההתבגרות, מתפתחות יכולות קוגניטיביות מאוד מורכבות, כמו ויסות עצמי ויכולת יותר טובה לקבל החלטות ולתכנן ולחשוב על העתיד. עכשיו, כל הפעולות האלה דורשות הרבה מאוד אנרגיה מוחית, ואם אנחנו נוכל איכשהו לעצב את הרשת המוחית ככה שהתקשורת בתוך המוח תעבור בצורה יותר יעילה, המשמעות היא שאתה תוכל לבצע דברים הרבה יותר מורכבים עם הרבה פחות השקעה מצד הנוירונים. עכשיו, אנרגיה זה משהו יקר, כן? אנחנו לא רוצים לבזבז אותו סתם. אז אם אני יכולה לעשות פעולות מורכבות עם השקעה של פחות אנרגיה, זה משהו מאוד חיובי, אז האנרגיה הזאת יכולה ללכת למקומות אחרים.
אוקיי, אז שינוי דרמטי קורה במוח שלה, זה לא סתם כל... היינו בטוחים שאני לפחות הייתי בטוח שהתבגרות, אוקיי, זה איזשהו משהו בעיקר פיזי וכולי, אבל כאן את מדברת על איזשהו game changer מוחי גם בגיל ההתבגרות, לא טריוויאלי.
כן, וגיל ההתבגרות הוא מאוד מעניין מבחינה מוחית, כי באמת אתה ממש ממש רואה שם, כאילו, אני אומר זה קצת בפשטנות, אבל כאילו המוח בעצם נבנה מחדש, בשביל, אתה יודע, להכין אנשים לחיים בוגרים, לחיים של עצמאות, אז אנחנו רואים שם הרבה מאוד יכולות מתקדמות, גם מבחינה רגשית, חברתית, קוגניטיבית, שהולכות ונבנות, ואז באמת החיסכון באנרגיה הוא חשוב, כי... כל הדברים האלה דורשים הרבה מאוד מאמץ מוחי, ולכן באמת בגיל הזה מאוד חשוב להסתכל מהם הגורמים שיכולים לתמוך בתהליכים האלה, כי אני אגיד שכשם שהגיל הזה הוא גיל עם הרבה פוטנציאל להתפתחות חיובית, זה גם גיל שעשוי להיות טריגר להתפרצות של כל מיני מחלות פסיכיאטריות, אם התהליך הזה של ארגון מחדש לא מתרחש כמו שצריך.
מעניין, כי מה, יש איזושהי רגישות בשינוי הזה, או משהו שבאמת מפעיל את הטריגרים, אם יש כאלה להתפרצות של הפרעות נפשיות?
אז יש טריגרים, ואני אגיד שהרגישות בעצם נובעת מזה שהפלסטיות המוחית פה היא מאוד מאוד גבוהה, וברגע שהפלסטיות המוחית היא גבוהה, זה אומר שהמוח מאוד מגיב לאירועים סביבתיים. ואם יש כל מיני אירועים סביבתיים, שוב, ניתן דוגמה, למשל... נער מתבגר או נערה מתבגרת שסובלים מבידוד חברתי, או שיש להם איזושהי מצוקה רגשית, הדבר הזה מעורר הרבה מאוד סטרס. אנחנו יודעים שבגיל ההתבגרות תגובות הסטרס הולכות ונהיות יותר חריפות. אני חושבת שכל מי שמגדל מתבגר או מתבגרת בבית מרגישים את זה, ואז זה יכול להיות איזשהו טריגר.
וואו, אז בואי נשוב נדבר על השורה התחתונה של המאמר, איך ספורט קשור להתארגנות מחדש הזו של המוח?
אז מה שהם בעצם הראו, הם עשו בעצם מחקר שבו הם עשו, כמו שאמרת, שריקות מוחיות של משהו כמו 6,000 ילדים וילדות רגע לפני שהם נכנסים לגיל ההתבגרות, בדקו איך הרשתות המוחיות של הילדים והילדות האלה בנויות מבחינת היעילות שלהם. אני לא אכנס לזה כי זה תחום מאוד מורכב, אבל אתה יכול למפות רשתות מוחיות, את המבנה שלהם. יש מבנים שנחשבים ליותר יעילים מבחינת היכולת להעביר תקשורת בצורה מהירה בין חלקי מוח שונים. יש מבנים של רשתות שנחשבים לפחות יעילים. והם בדקו אם יש קשר בין מבנה הרשת לבין כמה פעילות גופנית הילד או הילדה עושים, והם באמת מצאו קשר מאוד חזק, שככל שהילדים האלה עשו יותר פעילות גופנית, ככה המבנה הרשתי, הארגון הרשתי של המוח שלהם, היה יותר יעיל, וזה אומר שהרשת הזאת היא רשת יותר חזקה, יותר יציבה, וזה בדרך כלל קשור לחוסן. ככל שהמוח בנוי בצורה יותר יעילה וחזקה, זה אומר שגם החוסן הפסיכולוגי שלך, הנפשי שלך, הוא יותר טוב, כי המוח פשוט מתנהל בצורה יותר הרמונית, יותר מתואמת.
עכשיו, כשמדברים על פעילות גופנית, למה הכוונה? אנחנו יודעים שיש הרבה סוגים של פעילויות גופניות.
נכון, וזה מה שיפה, זה מה שמאוד אהבתי במחקר הזה, שהם אומרים, זה לא כל כך משנה. אתה יכול לעשות אימוני משקולות, אתה יכול לעשות אופניים, בריכה, כל פעילות גופנית שהיא, כל עוד אתה מגיע על כמות זמן מסוימת בשבוע, הם מדברים שם על זה שלפחות שעה בשבוע, למרות שאני הייתי ממליצה לעשות יותר מזה, אבל אומרים לפחות שעה בשבוע של פעילות גופנית מכל סוג שהוא, כבר אפשר לראות את האפקטים על המוח.
אולי אפשר לנצל את העובדה שהילדים כלואים בבתי ספר, ושם אפשר לחולל שיעורי ספורט וכך להרוויח את העניין הזה.
נכון, אני חושבת שבבתי ספר אין מספיק דגש על הנושא של הפעילות הגופנית, וכשמדברים על פעילות גופנית, עושים את זה, אתה יודע, זה, לוקחים שיעור מיוחד במערכת, וזה השיעור שבו זזים. אני אומרת, בואו נהיה יותר רדיקליים מזה, ובואו נגיד, בואו נזיז את הילדים לא רק בשיעורי ספורט, בואו נכניס את התנועה גם לתוך הכיתות בשיעורים האחרים.
זה באמת רדיקלי, אולי מדי, אבל ככל הנראה זה באמת אפקטיבי. עכשיו, את סקרנת אותי, אז לסיום אני מוכרח לחלץ עוד תשובה לשאלה. הנה אנחנו בגיל ההתבגרות משתנים מוחית, נוצרות רשתות אחרות, יש התארגנות מחדש של הנוירונים במוח, כך שיתאימו יותר ככל הנראה לעבודה במרכאות שלנו בעתיד. יש עוד נקודה בחיים שבה המוח שלנו שהוא מתארגן מחדש, או שזה גיל ההתבגרות וזהו, ומשם פחות או יותר המבנה שלו נשאר אותו דבר?
אז אנחנו מדברים בעצם על שתי תקופות קריטיות של התארגנות של המוח. התקופה הראשונה זה הגיל הרך, זאת אומרת, השנים הראשונות של החיים. שם אתה ממש בונה את התשתית לכל היכולות שמתפתחות בהמשך. גיל ההתבגרות זה החלון הקריטי השני. גם שם אנחנו רואים המון המון תהליכים פלסטיים של המוח, כמו שדיברנו עכשיו. אחרי זה התפתחות המוח פחות או יותר אמורה להסתיים, אבל דרך אגב זה לא אומר שהמוח מפסיק להשתנות. פשוט השינויים הם יותר קטנים. ולכן במידה רבה, אמנם אנחנו יצורים שמסוגלים להשתנות לאורך כל החיים, אבל במידה רבה השנים המעצבות, השנים האלה של הגיל הרך וגיל ההתבגרות, הם במידה רבה ישפיעו על איזה סוג של בן אדם אתה תהיה, גם כשתהיה כבר בין 40 ו-50 ו-80.
וואו, טוב, חבל שאי אפשר לחזור בזמן כמובן, ולעשות ספורט בילדות, פחות עשיתי את זה. יותר התמקדתי במחשבים שבדיוק התחילו, פרצו לחיינו, כל האפלים ותואמי ה-IBM הישנים, אבל בסדר. אבל איכשהו שרדתי. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
יערות האמזונס נגד בני האדם. בירו היערות האינטנסיבי באמזונס גרם לכך שיערות הגשם פולטים יותר פחמן דו-חמצני ממה שהם קולטים, וכך אחד הגורמים המועילים ביותר לסביבה בכדור הארץ הפך למקור נוסף לפחמן דו-חמצני נגדנו. הדברים עולים ממחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Nature Climate Change. כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
למה היערות בכלל פולטים פחמן דו-חמצני? אני הייתי בטוח שהם רק אחראים לקיבוע, דווקא לשאיבתו ואיכשהו קיבוע שלו באדמה.
נכון, אז יש כמה תהליכים. תהליך ראשון, תהליך הפוטוסינתזה. בעצם עצים במיוחד יודעים לקחת את הפחמן הדו-חמצני ולקבע אותו בתוך ביומסה שנשארת הרבה מאוד זמן, גזעים. כמובן שכל הצמחים עושים את זה, אבל צמחים עסבוניים לדוגמה, שהם לא מייצרים גזע וענפים, והם חיים תקופה קצרה ומתפרקים אחר כך. אז עצים יודעים לעשות את זה בצורה טובה, ברגע שבעצם יש להם את כל התנאים האופטימליים, אם זה אור, אם זה מספיק מים, ואם זה נוטריאנטים, חומרי הזנה שהם צריכים. ובעצם מקום כמו יער הגשם, אנחנו יודעים שיער הגשם בכלל, ויערות הגשם של האמזונס, מהמקומות עם המגוון הביולוגי הגדול ביותר שקיים על פני היבשה בכדור הארץ. אם זה צומח ואם זה בעלי חיים, המון חרקים במיוחד, ובכלל המגוון הוא מאוד מאוד גדול בשטח מאוד מאוד קטן. בעצם יש כיסוי גם ביער כזה, יש כיסוי של פני השטח וגם לגובה, כיסוי מוחלט של צומח, בניגוד לדוגמה ליערות צפוניים יותר, ששם יש יערות אורנים מחתניים, ששם יש רווחים יותר גדולים אולי בין העצים, ומתחת לא גדלה יותר מדי צמחייה מתחת לעצים. אז פה מדובר באמת על צפיפות מאוד גבוהה ועל ביומסה צמחית שהיא מתפקדת כמערכת אחת שלמה שמייצרת לעצמה את האקלים. יער הגשם כשמו כן הוא, הלחות שהוא בעצם שואב מהאדמה, והתהליך הפוטוסינתזה בדרך גם הצמחים פותחים את הפיוניות ונושמים, לוקחים את הפחמן הדו-חמצני ופולטים חמצן, יוצאים שם גם הרבה מאוד עדים של מים, וככה בעצם נוצרים עננים שמחזירים אחר כך את הגשם אל האדמה ואל הצמחייה וכן הלאה. אז זה לגבי העצים והייחודיות של יער הגשם. ומה שאנחנו רואים בעצם במחקר הזה, מחקר שבדק מה קרה בין 2010 ל-2019 באמזונס, הם בעצם מצאו שנפלטו כ-16.6 מיליארד טון של פחמן דו-חמצני, ונקלטו רק 13.9 מיליארד טון על ידי היער. ובעצם יש לנו כאן פער של 2.7, כמעט 3 מיליארד טון של פחמן דו-חמצני, שנפלט בעצם, במקום שיקלט ויצטבר לנו בביומסה צמחית ביער. ונשאלת השאלה, באמת, למה? איך קורה דבר כזה? אז יש כמה דברים שאנחנו, בני האדם, עושים שפוגעים ביערות הגשם וביער...
זהו, אז חשוב להזכיר, להדגיש את הנקודה הזו, זה לא שהיערות באמת התהפכו עלינו, אנחנו גרמנו לנזק הזה, אנחנו כחלק מתהליך בירוע היערות, גרמנו להפרת האיזון, אבל מכאן אתה תמשיך, בבקשה.
כן, אז בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כל מיני דברים. דבר ראשון, נושא של בירוע היערות, כמו שאמרת, במקרה הזה, כשמסתכלים על התרומה, סך כל התרומה של אותם פליטות גזי חממה, אז רק שליש מזה, כ-27%, קרוב לשליש, בעצם נובע מהרס ספציפי של היער על ידי תהליכים כמו קריטה של עצים ושריפות יזומות, מה שאנחנו יודעים שבשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, התדירות של אותם שריפות הלכה וגדלה בצורה קיצונית. אם מסתכלים על שנת 2019, היקף בירוע היערות היה גדול פי 4 בשנתיים שלפני כן, 17 ו-18, ושטח היער שנשרף או נחרט עלה מ-10 מיליון דונם ב-2018 לכ-40 מיליון דונם ב-2019, שטח כמעט פי 2 מהשטח של מדינת ישראל. ובעצם אנחנו רואים בתקופה האחרונה, כשנשיא ברזיל, החל מתחילת הכהונה שלו, הוא בעצם גם פורסם ממש לאחרונה שהוא מעוניין להפחית את בירוע היערות ב-40% באמזונס, תמורת תשלום של מיליארד דולר מצד האמריקאים. הוא בעצם מנסה לנצל את הבחירה של ביידן והמדיניות הסביבתית של ביידן, אבל המדיניות שלו עד כה הייתה פשוט לאפשר קריטה והרס בלתי מוגבל של היער, להתעלם מכל מה שמדינות העולם מבקשות ממנו, ולהגביר מאוד את תהליך הפגיעה ביערות הגשם. ב-2019 היו לנו 75 אלף שריפות שפרצו בתקופה הזאת ביערות האמזונס, רובם המוחלט מעשה ידי אדם, זה גבוה ב-85% ממה שהיה שנה קודם. ובעצם הקריטה והקריטה לצורך שימוש בעץ והשריפה של היער לטובת פינוי בעצם שטחים לחקלאות ובעיקר לשטחי מרעה ולגידול בקר, האלמנט הזה, כמו שאמרנו, הוא מסתבר שהוא לא האלמנט העיקרי, הוא אלמנט משמעותי מאוד, אבל הוא לא האלמנט העיקרי, כי יש נזקים נוספים שאנחנו גורמים, תוך כדי הפעולות האלה, בעצם נוצר מה שנקרא קיטוע. יש חלקים של היער שבעצם כבר לא נמצאים ברצף, הם מתנתקים מחלקים אחרים.
וואו.
ואז בעצם הפעילות הזאת, הפעילות הקיבוע והפעילות הטבעית שלהם נפגעת, באופן שמקשה על היער לתפקד כמו שהוא תפקד קודם, מקשה עליו לקלוט פחמן דו חמצני באותו היקף, ובאותו קיטוע גם נוצר אפקט שוליים. בעצם הקטעים הקטנים המנותקים האלה מוקפים בחלקם הגדול על ידי אזורים שהם לא יער, וגם לאזורים הפתוחים יש השפעה על אזור היער, על החזית של היער, בהיבט של קיבוע פחמן דו חמצני. בקיצור, יש פה מגוון תהליכים שנוצרים, הם נוצרים גם בגלל כמובן אותו בירוי יערות, אבל גם באופן ישיר וגם באופן עקיף.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם, המשך יום נעים.
האם השמש שלנו נכנסת למצב של היברנציה, או שנת חורף? לפי אסטרונומים, כל מחזור סולרי של השמש שלנו הופך לפחות ופחות עוצמתי, מה שמעורר את השאלה, האם השמש שלנו אכן נכנסת למצב של תרדמת? אנחנו רוצים לברר, אם כן, איך זה ישפיע עלינו. שלום לפרופסור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, חוקר בנאסא, שלום.
בוקר טוב.
ראשית, איך בכלל מצדיקים את הטענה הזו? זאת אומרת, מה עומד בבסיס הטענה הזו שכל מחזור סולרי של השמש הופך לפחות ופחות עוצמתי?
יש מדידות של פעילות השמש שמתבטא בעיקר בכתמי שמש שרואים אותם ואפשר למרות אותם בטלסקופים, גם על פני כדור הארץ וגם בחלל. עכשיו, בעשרות שנים האחרונות כבר ראו את הדעיכה של כמות הכתמים, כאשר היינו במינימום של פעילות בשנת 2019, וכרגע יש עלייה חוזרת של הפעילות, מופיעים כתמי שמש חדשים. עכשיו, מכיוון שהמחזור של השמש הוא כ-11 שנה, אז ייקח כמה שנים מ-2019 עד שנגיע לסי, שלוש, ארבע, חמש שנים עד שמגיעים לסי. אז כרגע אנחנו לא יודעים בדיוק אם הסי הפעילות הצפוי בעוד מספר שנים הוא יותר גבוה או יותר נמוך מהסי הקודם. עכשיו, במחזורים...
אני מנסה להבין, אבל רק ברשותך, לפני שתמשיך, אני שוב חוזר להתחלה ומנסה להבין, אנחנו מדברים על התפרצויות שמש, כל מיני שערות מגנטיות, או כל מיני יונים שנפלטים מהשמש. הדבר הזה קורה באופן מחזורי וסדור, או שהוא אקראי? ואם כן, האם זה בכלל מעיד על מצבה של השמש, או ששמש יכולה לבעור, במרכאות או לא במרכאות, גם בלי שערות כאלה? כי זה תמיד נדמה לי שזה מין סוג של דליפה כזו מהשמש.
כן, זה שני דברים שונים. קודם כל, הפליטת האור של השמש תימשך, היא לא תידח. מה שאנחנו מדברים שכרגע דואך זה הפעילות המגנטית של השמש. השדות המגנטיים שנוצרים כתוצאה מחימום של החומר בתוך השמש, טמפרטורות מאוד גבוהות, והתנועה הסיבובית של השמש באזורים שונים שהיא לא אחידה, גורמת לעלייה בשדות המגנטיים האלה. עכשיו, השדות המגנטיים, כשהם עולים על פני הקרקע, לא, הקרקע, סליחה, פני השמש, אז הם כמובן אנחנו רואים אותם בתור כתמי שמש, ואז אחרי, זאת אומרת, שיש את הפעילות הזאת, אז מדי פעם גם יש התפרצויות שבהם השדות האלה נושאים איתם פלזמה חמה לחלל, שגם פוגעת בכדור הארץ. אבל כמובן שזה אקראי, הפעילות הזאת היא קשה מאוד לחזות אותה להתפרצות ספציפית, אבל מצד שני, כמות ההתפרצויות היא כן מחזורית, זאת אומרת, היא תלויה במחזור הזה של ה-11 שנה. אז בשיא הפעילות אנחנו צפויים לראות יותר פעילות מגנטית שמלוות בהתפרצויות, פליטה של חלקיקים וארוכות שמש.
ובהנחה באמת שהפעילות המגנטית הזו הולכת ופוחתת, על מה זה יכול להעיד?
קודם כל, יש, מה שאמרתי, שיש את התנועה של החומרים של הפלזמה החמה בתוך השמש, היא, זאת אומרת, הזרימה של הפלזמה הזאת היא יכולה באזורים מסוימים לעורר או להפך להוריד את כמות השדות המגנטיים. ויש מדידות שמעידות שהזרימה הזאת דועכת. עכשיו, זה לא אומר שהשמש שלנו תחבר, אבל זה יכול להשפיע בהחלט על אקלים כדור הארץ, כמו שקרה למשל במאה ה-17, כשהיה את המאונדר מינימום, זאת אומרת, התקופה שלא נראו בכלל כתמים על פני עשרות שנים, על פני השמש, ובאותה תקופה באמת זה לווה בהתקררות של צאן כדור הארץ, ומה שנקרא המיני אייסי, שהם היו מלווים בירידה בפעילות. אז ירידה כזאת בפעילות יכולה להוריד למעשה את הטמפרטורה על פני כדור הארץ באזורים מסוימים.
אוקיי, אז זה הקשר בין אותה פעילות מגנטית שמגיעה אלינו מהשמש לבין המצב כאן בכדור הארץ? זו השפעה על טמפרטורה?
בין היתר, כמובן ההשפעה העיקרית של הפעילות המגנטית היא על שדות המגנטיים של כדור הארץ, שגורמות, ברגע שיש התפרצות כזאת, אז נגרמות סערות מגנטיות שיכולות כמובן ליצור נזק בלוויינים שכרגע נמצאים בכמות גדולה, ופעילות, כל פעילות טכנולוגית בחלל. אז מהבחינה הזאת, ירידה בפעילות השמש זה משהו שיכול להיות חיובי, אבל זה לא, זאת אומרת, כרגע השאלה הזאת אם השמש דואכת או לא, היא עדיין מאוד קונטרופסלית, מכיוון שהתהליכים האלה קורים על פני מאות שנים, וכאן יש לנו תצפיות של מספר שנים, שעדיין קשה לומר אם אכן יש דעיכה כזאת, או שזה משהו זמני שאנחנו רואים במשך כמה שנים, שבסוף יכול להתברר שמחזור הפעילות השמש הנוכחי הוא דווקא יותר גבוה מהקודם.
זאת אומרת שאחת, זו לא כותרת שאמורה להלחיץ אותנו. תהליכים כאלה, גם כניסה למצב של היברנציה, זה משהו שקורה לאורך הרבה מאוד זמן. יש שמשות שאנחנו מכירים שנכנסות למין סוג של שנת חורף?
תראה, פעילות כזאת של כתמי שמש היא לא, זאת אומרת, המחזוריות הזאת היא לא אחידה. וכרגע, אני מניח שיש תצפיות גם בכוכבים אחרים, למרות שבכוכבים אחרים אי אפשר, מכיוון שהם מאוד רחוקים, אי אפשר להיות כתמים כאלה. אפשר להיות באופן עקיף בעזרת שינויים בספקטרום של אותם הכוכבים. אבל השמש, בוא נגיד, הכוכב היחידי, אולי יש כמה, מספר קטן יוצא דופן, אבל זה הכוכב היחידי שקרוב אלינו, ואנחנו יכולים לראות את הפעילות הזאת לפרוטרוט. ומההיסטוריה של התצפיות בכתמי שמש, אנחנו יודעים שהיו לפחות את התקופה הזאת של המאונדר מינימום, וייתכן והיו עוד תקופות אחרות בעבר שהשמש, שפעילות השמש דעכה באופן זמני לכמה עשרות או אולי אפילו מאות שנים, ואז עלתה. אז, אבל זה משהו שהוא במחזוריות של עשרות ומאות שנים. זה לא קשה מאוד לחזות מתצפיות של כמה שנים או אפילו עשרות שנים בודדות.
ובשורה התחתונה, ככל הנראה, התהליכים האלה קורים לאורך הרבה מאוד זמן, וכרגע אפשר להירגע. השמש תזרח מחר ככל הנראה גם באותה עוצמה, וגם הבלגן המגנטי שהשמש מפזרת סביבה יהיה פחות או יותר באותה עוצמה, על פי המחזוריות שהזכרת, 11 כן. שנה וכולי.
11 שנה, אז יש כרגע עלייה בפעילות. זאת אומרת, מ-2019 אנחנו צופים בעלייה. אז העלייה הזאת היא כן משמעותית, היא בטווח הקצר של שנים, כי אנחנו מדברים ב-11 שנה, אז... זה 5.5 שנים, למעשה השיא לוקח פחות זמן מאשר הדעיכה, אז זה תוך 3-4 שנים יכולה להגיע לשיא של פעילות. אז עלייה בכתמי שמש זה משהו שאפשר לצפות, ואפילו חובבים יכולים לצפות את זה בטלסקופ קטן, כמובן עם פילטר מתאים. אבל זה קורה בטווח של שנים, שיש עלייה בכמות הכתמי שמש, שזה למעשה סימן לפעילות המגנטית שמתבטאת בהתפרצויות ובחלקיקים שהזכרת.
אוקיי, אז הנה גם למדנו על השדה המגנטי של השמש, וגם על האיטרציות או על המחזור של 11 שנה של התפרצויות סולריות. שוב, מדובר בפעילות מגנטית, וגם על התהייה
הזאת. אני מניח שהשמש תזרח מחר, בוא נגיד ככה, זה לא צריך לדאוג.
אז אנחנו, שמע, נסתפק בחילוץ הכותרת הזו, ואותה נכתוב כשנעלה את העסקית. תודה רבה לך, פרופסור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב, חוקר בנאסא, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
סביבת הלמידה בחמש השנים הראשונות מעצבת את המוח בשלבים מאוחרים יותר בחיים. מיד נבין את המשפט. שימו לב למחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה ווירג'יניה טק, מחקר שנפרס על פני כמה עשורים ופורסם בכתב העת Journal of Cognitive Neuroscience. לפי המחקר, סביבת הלמידה בחמש השנים הראשונות בחייו של אדם משפיעה על המוח עשרות שנים לאחר מכן. הממצאים תומכים ברעיון של הסביבה, בשלבים המוקדמים של החיים יש השפעה על מבנה המוח. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ציפי הורוביץ קראוס, ראש המרכז לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום.
שלום, שלום.
סייעי לנו קודם כל להבין מה משמעות צמד המילים סביבת הלמידה, ואז נבין איך הדבר הזה משפיע עלינו בהמשך. מה זה אומר סביבת למידה?
סביבת למידה בעצם זה איזושהי כותרת לגירויים שילדים, לא רק ילדים, סביבת למידה היא גם יכולה להיות של מבוגרים, אבל הגירויים שאנחנו חשופים להם ביום-יום. בין אם מדובר בגירויים שפתיים, או גירויים מה שנקרא קוגנטיביים חשיבתיים, שמגרים אותנו קצת לצאת מהאזור הנוחות שלנו, ומאתגרים אותנו חשיבתית. אז על זה באמת מדובר במחקר הנוכחי, מדובר על סביבת למידה מיטבית, העתירה בגירויים שפתיים ממוקדת בילד ובגיל של הילד, כי גירויים שמתאימים לילד בן 5, ככל הנראה לא יתאימו לילד בן שנה. ומה שעוד מציינים החוקרים, זה שזו מין סביבה מיוחדת על פי עקרונות ויגוצקיאנים, שאלה עקרונות שמעודדים גם שיח פנימי של הילד עם עצמו. אז זה כמתואר במאמר המסוים הזה, סביבה שכזו בשנים הראשונות של הילד, בעצם מיטיבה עם הילד לאורך חייו.
אוקיי, אז למעשה סביבת למידה זה מושג הרבה יותר רחב מסתם שולחן כתיבה או מסך מחשב וכו'. זה הכל, הוא לומד בכל מקום, בבית, באינטראקציה עם ההורים, באינטראקציה עם ילדים, כל מקום הופך להיות סביבת למידה.
זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. אני הייתי אומרת שסביבת למידה של ילד היא בעצם מהרגע שבו הוא פוקח את עיניו עד הרגע שבו הילד הולך לישון. שלל הגירויים שהילד חשוף אליהם, בין אם בבית הספר, בין אם בבית, באופן ספציפי כאן בעבודה הזו, אני חושבת שמה שמאוד מיוחד ומה שגם החוקרים אומרים, שזה אפס לא אתי לקחת ילדים צעירים ולגרוע מהם חשיפה. זאת אומרת, זה משהו שמבחינה מחקרית לא עושים בוועדות אתיקה קשה להאמין שיאשרו. מה שהם עשו כאן, הם לקחו מראש קבוצת ילדים שמבחינת גריה חיצונית או סביבות הלמידה, כמו שקראנו להם, הילדים האלה נמצאים בסביבות למידה שהן פחות מואשרות. מה זאת אומרת? זה ילדים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, הווה אומר שנות הלימוד של ההורים הן נמוכות יותר, ההכנסה לבית או לנפש בבית היא נמוכה יותר, ואז כשהם לקחו את שתי הקבוצות האלה והשבו ביניהם והקבוצות היו זהות, קבוצה אחת קיבלה העשרה, וקבוצה אחת הייתה מה שנקרא business as usual, לא גרעו מהם, אבל גם לא הוסיפו להם. ואז באופן הזה, חוקר יכול לשלוט באמת על הסביבה, על העשרה הזאת שמקבל הילד. כי הוא יודע שבבית, לצערנו, בסביבות האלה, אין שם גריעה מיוחדת ומעשירה.
מיד עולות שאלות כמו האם חשיפת הילד בגיל יחסית צעיר, שנה וחצי אפילו, לאתרים כמו יוטיוב, זה משהו שמוסיף, מעשיר את חוויית הלמידה שלו או שלא? כי אנחנו יודעים שהיום אנחנו נחשפים לא בהכרח כתוצאה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, אלא יש אמצעים להגיע למידע ולשלל תובנות או סרטונים שמלמדים וכו' ביוטיוב. אז האם זה לא נכון באמת לחשוף את הילדים לדברים האלה, אולי מוקדם יותר?
זה מיליון דולרס קוושטן. אני, תשמע, קודם כל במחקר הזה אנחנו מדברים על מחקר שהתחיל בשנות ה-70, אז יוטיוב זה לא היה כל כך, זה לא הייתה אופציה. אבל אם אנחנו נדבר על ימינו אנו, וזה באמת, זה תחום המחקר שלנו פה במעבדה בטכניון, אנחנו בודקים מהן סביבות מעשירות, מהן סביבות שהן פחות מעשירות עבור ילדים בימים שלנו, ואנחנו יודעים שיוטיוב ברמה אחת, ומצד שני רשתות חברתיות כאלה ואחרות בילדים קצת יותר גדולים. מה נכון וכמה נכון, אני לא אתן את מספר הקסם, כי אני לא חושבת שיש מספר קסם. אני חושבת שזה מאוד חשוב מה עושים עם הילד בזמן שהילד נחשף לאי אלו.
מעניין, אוקיי, זו הערה חשובה מאוד. כן, כן, נכון.
אז מדובר פה על באמת, גם אם ילד צופים איתו ביוטיוב, ילדים קטנים, אנחנו יודעים שאגודות הרופאים, גם אמריקאים, גם הישראלים, כן ממליצים שלא לחשוף, יותר נכון, ממליצים שלא לחשוף ילדים מתחת לגיל 5 למסכים. אבל, היה ואנחנו
התחיל הקורונה, כן.
וקורונה, וכולנו ככה בזמן הקורונה סתמנו את עברי החוש שלנו וניסינו לא לראות את הילדים לאט לאט, הם מתמכרים ככה לתוך המקום הזה, זה באמת, זה קשה וזה לא טוב ולא מיטבי מבחינה רפואית. זה לא אני כי אני לא רופאה, אלא אנשי מקצוע. מה שכן, אם הילד כבר חשוף, חשוב מאוד להיות עם הילד ולתקשר איתו ולדבר איתו.
מעניין, זו הערה חשובה מאוד, כן.
אז אינטראקציה...
לא להפוך אותו למין זומבי כזה שניזון מהאלגוריתם של יוטיוב שמחליט עבורו גם מה הוא יראה וכו'.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ליצור שאלות, להיות קרוב לילד, לגעת, לחבק את הילד, בעצם לגרות את החושים שלו, בדומה למה שמתואר פה בדיוק במאמר הזה. שיח, קשר עין, שאלות על מה שהתינוק או הילד צופים בו. גם תינוקות אנחנו לא רואים לפעמים, אבל תינוקות הם בהחלט ערים לשיח, גם אם הם לא מגיבים. זאת אומרת, להורה או למבוגר יש כאן תפקיד. לא להניח את הילד אל מול המסך וללכת לעסוק בענייננו, למרות שעושים את זה אין מה לעשות לפעמים, אבל צריך לדעת שההתנהגות המיטבית היא דרך האינטראקציה, אם כבר חשופים למסכים.
וואו, טוב, לסיום אני מוכרח לשאול, הרי המחקר הזה הוא באמת חלק מהרבה מאוד מחקרים שלפיהם באמת בחמש השנים הראשונות משהו דרמטי מאוד קורה, שככל הנראה משפיע עלינו עד שאנחנו עוצמים את העיניים, עד גיל מאוד מאוד מבוגר. האם זה אחת לא מאוד מדכא שמי שבאמת הוזנח בשלבים הראשונים, אז גם אם הוא יהיה מטופל וכולי, עדיין היסודות ראויים ו... לא נותר אלא להרים ידיים. כמובן שאני לא אומר שזה מה שצריך לעשות, אבל כן. זה מדכא.
אני רוצה להפריד בין שני גורמים. אם כבר נכנסים לעניין הזה, אז צריך לחפור קצת לעומק בנוירוביולוגיה של התהליכים. בחמש שנים הראשונות, כמו שאמרת, היסודות של הבניין ככה נטועים עמוק עמוק בקרקע. זה נכון. וככל שנגרה יותר, ייווצרו יותר קשרים בין תאי עצב, זה גם נכון. אבל בהמשך החיים, פה לא נגמרת הפלסטיות של מערכת העצבים שלנו. כן, אנחנו יודעים שכן אפשר ללמוד וכן אפשר לשפר ולחזק גם את יכולות הזיכרון והקשב ויכולות הלמידה לאורך החיים. אנחנו יודעים שגם מבוגרים בני 85, אם הם יעבדו, use it or lose it, או שתשתמש בזה או שבאמת תאבד את זה. מה שאומר שאפשר לשפר לאורך החיים את המצב הקיים וכן לחזק יכולות. זאת אומרת, אם ילד לא היה חשוף מספיק עד גיל 5, זה לא דטרמיניסטי. אני לא הייתי אומרת שפה נסתם הגולל על שיפור יכולות עתידיות, אבל אנחנו כן יודעים שבאמת אם רוצים לתת מקפצה טובה יותר להמשך החיים, שם זה הזמן שצריך להשקיע. בין אם בשיח, בין אם בחשיפה מיטבית, ואם יותר לי, גם ההורה יש לו פה תפקיד לא רק בהעשרה, אלא בדוגמה. זאת אומרת, בספרי הפסיכולוגיה המאוד העתיקים, מה שנקרא, אומרים, monkey see, monkey do. מה שילדים צעירים רואים, זה מה שהם עושים.
זאת לא אומרת, מה שאומרים להם, אלא מה שהם רואים.
נכון, נכון. אז אולי על כולנו כמבוגרים, להניח את הסמארטפון שלנו בצד בכניסה לבית, ובשעתיים האחרונות של היום, אחרי חזרה מבית הספר והגנים והעבודה, לדבר על הילד, עין לעין, חיבוק לחיבוק, ואולי אפילו להקריא ספר, לא בהכרח חייבים דרך היוטיוב.
טוב, עכשיו זה כבר מדרון חלקלק של הגזמה. ספר זה באמת הגזמה. אוקיי. טוב, תודה רבה לך, דוקטור ציפי הורוביץ קראוס, ראש המרכז לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה.
תודה, יום נעים. ביי ביי.
קופים משנים את המבטא שלהם. כך עולה ממחקר חדש, מיד נבין מה הם מרוויחים מכך. מדובר בקופי תמרין, שכשהם חולקים את שטח המחיה שלהם עם תמרין ממין אחר, הם משנים קצת את הקריאות שלהם, כך שגם הקופים האחרים יבינו אותם. מדובר במחקר חדש, שערכו חוקרים מברזיל, ובו עוסקים בשני מינים של תמרין, תמרין זהוב ידיים ותמרין דוגוני. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. אוקיי, טוב.
טוב. מבטא בעולמם של בעלי חיים, זה נשמע מוזר, משהו מוזר לדבר עליו, כן. אבל כן יש דבר כזה, נכון?
כן, יש דבר כזה. אנחנו רואים את זה בעיקר אצל בעלי חיים כמו ציפורי שיר, שלומדים את השירים שלהם בעצם אחד מהשני. ואז אנחנו הרבה פעמים מדברים על דיאלקטים, שבאזור אחד יש דיאלקט אחד, ובאזור אחר יש דיאלקט אחר, כי ברגע שלומדים את זה, שזה עובר מדור לדור, אז יש גם שינויים קצת בכל דור, וככה משתנה ממקום למקום. והקריאות של קופים הם בדרך כלל לא ככה.
בדרך כלל... אז מה באמת נמצא במחקר החדש? הקופים,
כן. אז בדרך כלל קופים הם בעצם נולדים, כמו שכלבים בכל העולם נובחים באותה תורה, וחתולים בכל העולם יללים באותה תורה. אין להם, הם לא משנים כל כך את הקריאות שלהם, נולדים עם היכולת לעשות קריאה מסוימת. אבל מתברר שזה משתנה כשהם נמצאים באותו אזור, יחד עם, עם מין אחר, שהקריאות שלו הן דומות מאוד, אבל גם קצת שונות. אז במין אחר יש קריאות שונות. שני המינים האלה, שני תמרינים, שהם קופים ממש ממש קטנים, בחצי קילו, ממש יצור מאוד קטן.
וואו.
כן, והם שניים באותו גודל, פחות או יותר. שניהם חיים גבוה בעצים, שניהם אוכלים בערך את אותו מזון, שהם אוכלי קול, פחות או יותר, אז הם אוכלים גם חרקים, וגם... לטעות הם צריכים לפוס אותם, וגם פירות, וזרעים, וכל מה שהם בעלים, כל מה שהם צריכים איתו. אז בעצם שני מינים שחיים באותו אזור שהם כל כך דומים, מתחרים על אותם משאבים. גם מקום להיות בו וגדל את הצאצאים, גם מזון. הם ממש מתחרים על אותו דבר, וכשהם מתחרים על אותו דבר, אז צריך הרבה פעמים לשים גבולות. ולקופים האלה, כמו להרבה קופים אחרים, יש מנגנון של לשים גבולות כזה, שהם עושים את זה בין קבוצות שונות של אותו מין. אם קבוצה אחת פוגשת קבועה, קופים מקבוצה של אותו מין, אבל מקבוצה אחרת, אז הם קוראים קריאות שמשמעות שלהם בעצם, זה הטריטוריה שלי, לך מכאן. ככה כל אחד יודע איפה הגבולות של השטחי מחייה שלהם, שהטריטוריות שלהם, ואף אחד לא ולא צריך להגיע למקרים של ממש מפגש פנים על פנים עם הקבוצות, שזה יכול להסתיים בקרבות ובפציעות. אז הם פשוט עושים את הקריאות האלה בקצוות של הטריטוריה שלהם, וכל אחד יודע לא להתערב, לא להגיע, לא לעבור את
הקבוצות. אז מה הם מרוויחים מזה שהם משנים את המבטא?
אז נראה שמה שהם מרוויחים מזה, זה שכמו שאמרת, גם בני המין השני פשוט יבינו אותם יותר טוב. כי הם באמת עושים את זה רק באזור שבו הם חופפים, שבו השטחי מחייה של התמרים זהובי ידיים חופפים עם השטח מחייה של התמרים הדוגוני, ואז, וזה לא יודעים למה, רק התמרים זהובי הידיים משנים את הקריאות, התמרים הדוגוניים לא. והם בעצם משנים את הקריאות שלהם ככה שיהיו דומות יותר לקריאות של התמרים הדוגוני. ומה שחוקרים משערים זה שבעצם ככה התמרים הדוגונים מבינים אותם טוב יותר. אומרים, פה יש קבוצה של תמרינים שזאת הטריטוריה שלהם, אני לא אתקרב. ושוב, הקריאות האלה, זה שהם כולם יבינו אותם, זה אינטרס של כולם. כי ככה זה מונע בעצם קרבות. ככה כל קבוצה מודיעה מה השטח שלה, ואחרים יודעים לא להיכנס ושומרים על השקט. אז כשהם משנים את הקריאות שלהם, כנראה שהם גורמים לתמרינים השניים להבין אותם טוב יותר.
וואו, עכשיו, את באמת הזכרת את העובדה שכן, זה משהו שקיים ביצורים ספציפיים וכולי, היכולת להעתיק, לשנות מעט את המבטא, בקרב קופים זה משהו שהוא מוכר? זה משהו שהיה ידוע לך?
לא, זה באמת גם, בגלל זה אומרים שזה רק, קוראים לזה שינוי מבטא, כי זה שינוי מאוד, זה שינוי מינור יחסית. זאת אומרת, הם לא קוראים קריאות שונות לגמרי, הם משנים קצת את התדירות, עושים את זה קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך, אבל הם לא משנים את ה... או יותר ארוך, יותר קצר, הם לא משנים לגמרי את הקריאה. הקריאה זה משהו שהם ממש נולדו איתה. אבל אני מתברר שזה, יש לזה יותר מה שקרה פלסטיות ממה שחשבנו, ובכל זאת מסוגלים, לפחות בפרמטרים מסוימים, מסוימים כן לשנות את זה. אבל לא, זה בהחלט לא מה שהכרנו בדרך כלל אצל קופים, קופים מאותו מין, יש להם את אותם קריאות. זה לא משנה איפה בעולם אתה מסתכל. אז זה בעצם מראה שגם פה זה, יש יותר אופציה לשינוי ממה שחשבנו.
מרתק. תודה רבה לך. מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר. תודה.
תודה רבה.
הפתרון להתחממות הגלובלית, פיזול אירוסולים באטמוספירה. מחקר חדש של אוניברסיטת הרווארד שופך אור על ההשפעות החיוביות של גאו-הנדסה סולארית על חקלאות. נסביר, מדובר בתהליך של פיזור אירוסולים באטמוספירה שמחזירים את אור השמש, וכך הם מפחיתים את ההתחממות הגלובלית ואת נזקיה, לפחות בכל הקשור להשפעה על יבולים. הדברים פורסמו בנייצ'ר פוד. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
אז גם בתוכנית שלנו פה ושם עלו שלל תוכניות שקשורות לפיזור של משהו באטמוספירה כדי להחזיר את אור השמש, אבל זה תמיד היה נשמע לנו כמו מין סוג של קוריוז לא כל כך רציני, מבלי לפגוע.
זה נכון, הנושא של הנדסת אקלים ובכלל השפעה על כמה קרינת שמש מגיעה לפני השטח של כדור הארץ, זה נחשב למשהו איזוטרי שלא התייחסו אליו ברצינות, אבל בעשור האחרון אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שעוסקים ברצינות ומנסים לחשב את ההשפעות של התערבות יזומה כזאת בסקאלה גדולה. יש לומר, זה לא כמו זריעת עננים שדיברנו עליה ביודיד הכסף פה ושם, שמטרתה להגביר את כמות המשקעים באזור ספציפי. כשמדברים על הנדסת אקלים, מדברים על שינוי בקנה מידה פלנטרי, על כל כדור הארץ, והמאמר הזה של הקבוצה בהרווארד, שעצם זה שיש קבוצה בהרווארד שעוסקת בהנדסת אקלים, מלמד אותנו שהנושא נידון בסרות האקדמיות הגבוהות ביותר. אז המאמר שלהם שפורסם, כמו שאתה אמרת, בנייצ'ר פוד, קבוצה של יואן צ'או פן ואחרים, עוסקת בשלושה תרחישים של השפעה מלאכותית על כמה קרינת שמש תגיע לכדור הארץ. אחת מהם, כמו שאתה אמרת, פיזור של הווירוסולים בסטרטוספירה, באטמוספירה הגבוהה, בגבהים של בין 12 ל-15 קילומטר. טכניקה שנייה היא לעשות את העננים שנמצאים בגובה נמוך, בעיקר מעל האוקיינוסים, יותר בהירים, כלומר להגדיל את האלבדו שלהם, ועל ידי כך להפוך אותם למחזירי קרינת שמש יותר יעילים, ובכך לצמצם את הכמות שמגיעה לפני השטח ומן הסתם את ההתחממות. והשיטה השלישית היא לדלל את ענני הצירוס, ענני הנוצה, שמכסים חלקים נרחבים מכדור הארץ באמצעות פיזור חומרים שונים בתוך העננים. העננים האלה אנחנו יודעים שהם בולעים היטב בתחום התת אדום ולכן פולטים חזרה קרינת חום אל פני השטח. אז שלושת הטכניקות האלה אמורות לסייע בידינו בהקטנת כמות קרינת השמש שבסוף מגיעה לפני השטח, ובמשתמע בהורדת הטמפרטורה. והמחקר הנוכחי עסק בתוצאות של כל אחת מהשיטות ההתערבות הזאת של הנדסת אקלים על תפוקת המזון. שהרי הנושא היה בסוף איך זה משפיע לא רק על הטמפרטורה, אלא כיצד יושפעו יבולים של אורז, חיטה, קנה סוכר, תירס, כותנה וסויה.
ואיך זה באמת ישפיע על היבולים?
אז אחד החששות שהיו לכל ניסיון התערבות כזאת, ובאמת רואים מחקרים שמצביעים על כך, שבד בבד עם ההורדה בטמפרטורה הצפויה כתוצאה מהגדלת האלבדו, גם יש הפחתה מסוימת במשקעים, ולכן החשש היה שלמעשה יצא שכרנו בהפסדנו. אמנם הורדנו את הטמפרטורה, אבל גם הקטנו את כמויות הגשם, ובסוף פגענו ביבולים. המחקר החדש מראה שלא ככה דברים, ולמעשה גם אם תהיה ירידה קטנה בכמות המשקעים הצפויה, מה שקובע לכמות התפוקה של, והיבולים של המינים האלה שמניתי, זה הלחות בקרקע והלחות באוויר. והחוקרים מראו שדווקא כאן לצמצום של קרינת השמש ולירידה בטמפרטורה, יש השפעה חיובית על העלייה בלחות, ואלה הם הגדלים שהם קריטיים לצמיחתם של היבולים האלה, ולכן הם אומרים שהשיטה הזאת של התערבות בהנדסת אקלים טובה מאוד, או טובה לפחות, בהשגת היעדים של קירור וייצור מזון לאוכלוסייה הגדלה והולכת של כדור הארץ. יש לומר שהם בחנו את זה בתרחיש הגרוע מכולם, בתרחיש של עסקים כרגיל, כלומר שאין שינוי במשק האנרגיה, אין מעבר לאנרגיות מתחדשות, ויש המשך של פעילות אנרגטית כמו היום. הציפייה היא שאנחנו כמובן לא נגיע לתרחיש הזה הנורא מכולם, ואיכשהו מדינות העולם, לפחות לפי התחייבויותיהן, ולפי ההשקעות הטכנולוגיות הכבירות שאנחנו רואים, באמת לא תגענה לכמויות הפליטה של פחמן דו-חמצני, שתחייבנה במידה מסוימת התערבות כזאת. זה כאילו המוצא האחרון, אם לא הצלחנו לעשות שום דבר.
אוקיי, אז זו השורה התחתונה והחשובה, שזה באמת סוג של מפלט אחרון. מה אפשר לעשות? ואנחנו מבינים שגם בארצות הברית עכשיו, שוב הנושא חזר להיות נושא סקסי גם עבור הממשל החדש יחסית שם וכו'. אז מה אפשר לעשות? שוב, חלק, אני משער שאת חלק מהתשובה לשאלה הזו, את החלק אנחנו מכירים, אבל לא את הכל. מה צריך לעשות בנקודה שבה האנושות נמצאת כרגע?
תראה, אני חושב שהדרכים ברורות, וכמו שאתה אמרת, הממשל האמריקאי החדש, שנכנס בינואר ומיד החזיר את ארצות הברית להסכם פריז מ-2015, בעיקרו מתווה מדיניות שהיא אומרת, אנחנו נפחית את כמויות הפליטה של גזי החממה לאטמוספירה, ובמקביל נשקיע באנרגיות מתחדשות, רוח, שמש ומים, ובמידה מסוימת אנחנו נשקיע בטכנולוגיות שגורמות לסילוק CO2 מהאוויר, או בטכנולוגיה הפשוטה ביותר של נטיית עצים, או במה שנקרא DAC, Direct Air Capture, כלומר מכונות כימיות במובן מסוים, שקולטות את הפחמן הדו-חמצני העודף מהאטמוספירה, והופכות אותו לסוג של מינרל, או משהו כזה, מה שמאפשר, עדיין קונה לנו זמן מבחינת זו, שלא נגיע לתרחיש הגרוע, אותו עליו דיברתי, של עליית ריכוזי חממה מעבר לנקודה כזאת, לא משנה מה נעשה, נצטרך בסוף למוצא האחרון של הנדסת אקלים מסוג כזה או אחר. אז אנחנו לא שם, אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם, אני מקווה שבאמת כל המדינות שנתנו על עצמן התחייבויות והצהירו על כך של מעבר לכלכלה דלת פחמן והקטנת כמויות פליטת ה-CO2 בעתיד, תבינה אותנו לאיזושהי נקודה אחרת ולא תחייב את ההתערבות הזאת הגדולה של הנדסת אקלים שעדיין, יש לומר, לא נוסתה בשטח. זה הכל חישובים במודלים מתמטיים. התהליך עצמו לא נבחן, אפילו לא בתנאי מעבדה קטנים. כלומר, שאיזה אזור מסוים נזרע בכמות כזאת של אווירוסולים בסטרטוספירה, או שהתערבו באיזה עננות באזור באוקיינוס. לא בדקנו את זה. אז זה, הייתי אומר, מודל שמבשר מבחינה אחת טובות, אבל כמו שאמרנו, וגם אתה ציינת, זה באמת מוצא אחרון.
שוב, אני לא ניכנס לשאלות טכניות כמו איך הדבר הזה נשאר באוויר וכולי, אבל זה באמת נשמע כמו בינתיים, או כפי שאמרת, זה מפלט אחרון. צריך לעשות כל כך הרבה לפני שמגיעים לפתרונות כאלה של ממש התערבות באטמוספירה ופיזור של שלל חומרים.
כן, זה נכון. האמת היא שכבר, אתה צודק בזה שלא בדקנו עד הסוף איך זורים את החומרים האלה בסטרטוספירה, והם לא נשארים שם לנצח, הם שוקעים בסופו של דבר, ולכן צריך לעשות replenishment, כל הזמן להחזיר עוד ועוד כמויות של אווירוסולים, בדרך כלל זורים את זה באמצעות רקטות או טילים שישוגרו לגובה ויפזרו את זה. אם הטבע עושה את זה מצוין, על ידי הרי געש כמובן, אבל אנחנו לא יכולים לחכות או לפוצץ הרי געש, אז זה לא...
מעניין, זה באמת חיקוי של מה שקורה כתוצאה מפליטה מהרי געש, נכון? תודה רבה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז המתחום הרצייה, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
חן, דודו.
בימים אלה מציינים את יום מותו של המחזאי ניסים אלוני, שנפטר ב-1998, לא מזמן. שלום ליונתן גת, לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, שלום.
שלום דודו, כן, אנחנו מדברים היום באמת על אחד המחזאים, אם לא המחזאי המהולל ביותר שישראל ידעה. בדרך כלל כל מדינה מחפשת לה את השייקספיר שלה, בדרך כלל אומרים שחנוך לוין הוא השייקספיר של ישראל, אבל אתה יודע שחנוך לוין הושפע מאוד מניסים אלוני, שעשה דברים מאוד יוצאי דופן לפניו, חנוך לוין מאוד הושפע ממנו, ואולי במידה מסוימת שאל ממנו, או שידרג את הדברים שלו להצגות שהן היו הרבה יותר פופולריות ומצליחות בקופה, וניסים אלוני הוא זה שהביא לישראל את הדמיון. אתה יודע שדיברנו בזמנו על התרבות הצרפתית, דיברנו על זה שבצרפת היה מין סיסמה כזאת, הדמיון לשלטון. זה משהו שניסים אלוני, שהיה פרנקופיל גדול, ואהב מאוד את פריז ואת התרבות הצרפתית, לקח איתו, לקח משם אליו, לישראל, והביא לתיאטרון הישראלי הרבה מאוד דמיון ופנטזיה. ובזמן אמת, וגם אחרי מותו, לא תמיד הבינו כל כך את ההצגות שלו. תמיד דיבר על דברים שהם קצת משונים, שנשמעים מצד אחד נורא מוכר, ומצד שני נורא מוזר. למשל, יש לו הצגה שנקראת הנסיכה האמריקאית. אז אנחנו כולנו יודעים מה זה מלאכים ונסיכות, אבל נסיכות באמריקה עוד לא שמענו. או למשל, הצוענים של יפו. אנחנו מכירים את יפו, אנחנו מכירים צוענים, אבל מה זה התלכיד המשונה הזה שבין השניים? הוא ידע לקחת אגדות רחוקות של פעם, מלכים, נסיכים, נסיכות, נפוליאונים, דברים רחוקים, ולהצמיד אותם בצורה מאוד מתוחכמת להוויה הישראלית. זאת אומרת, לתת משהו מאוד... אלגורי כזה, שיראה רחוק, שיראה כאילו לא קשור אלינו, ובסוף ההצגה שאתה קם, אתה אומר, רגע, רגע, הוא בעצם מדבר עלינו. למשל.
מעניין, וואו. אוקיי.
יש לו למשל משפט מדהים, באחד ההצגות שלו, שואל, שמישהו מגיע לקנות פרחים, זה בנפוליון חי או מת, והוא שואל את המוכרת, כמה עולה זר סחלבים? זר חבצלות, כמה זה עולה? אז היא אומרת לו 15,000. אומרת לו 15,000 מה? 15,000 חיילים. וזה עובר ככה, כבדרך אגב.
וואו.
עובר ככה כבדרך אגב.
אני מוכרח לומר שכילד, אני גדלתי, או לפחות השם שלו הוזכר בהקשר של הגשש החיוור, והעובדה שהוא יצר את השפה הגששית, וכתב להם...
אז הנה, תראה. בדרך כלל, גם קראתי לאחרונה איזושהי ביקורת... די שטחית, אני חייב להגיד, בעיתון הארץ, על הצגה חדשה שקוראים לה האם יש מקקים בישראל. זאת הצגה פנטסטית.
אז בוא נדבר על ההצגה הזאת. זה מחזה שהוא כתב ועדיין לא עלה בתיאטרון? מה הסיפור של המחזה הזה?
זה מחזה, זה סיפור מדהים. זה מחזה שהוא כבר עבד אליו. זה מחזה שהיה אמור לעלות יחד עם יוסי בנאי ורמי הויברגר. היה אמור לעלות בהבימה. אבל ניסים אלוני היה מתעקש לעשות עוד ועוד חזרות, ועוד ועוד שכתובים, והוא עבד עם זה על זה חודשים, ועצרו לו את ההפקה באמצע. אמרו לו, תשמע, אתה מבזבז לנו את הכסף. והורידו את ההצגה באמצע, באמצע שנות ה-80 זה קרה, ומאז הוא לא ביים יותר. עד מותו ב-98. ועכשיו הגיע מרת פרחומובסקי, שהוא בימי תיאטרון מוכשר בצורה בלתי רגילה, שמבין את ניסים אלונים, מולקולה מולקולה. הביא איתו צוות שחקנים אדיר, דן שפירה ואברהם הורוויץ ודודו גולן ורועי אסף ואדית אסטרוק שהייתה הבצוק של ניסים אלוני מופיעה בהצגה.
וואו.
וגם גד קינר ואוהד שחר האדיר ועמיתי קידר ובעל פלט וכדומה. ועם המוזיקה של יוני רכטר, יוני רכטר עבד על ההצגה הזאת גם במקור. והם עשו עכשיו, העלו באור את ההצגה הזאת. וההצגה הזאת גררה תגובות מאוד מעורבות. ממני גררה התפעלות, יש כאלה שגררה חוסר הבנה. כי ניסים אלוני אף פעם לא מספק מפתחות פרשניים נורא ברורים, כי אחרת זה קל מדי. ניסים אלוני האמין שההצגה לא צריכה להיות שלוחה של העיתון. זה לא צריך להיות כל כך ברור. הצגת תיאטרון, כמו קולנוע שדיברנו על קולנוע מופשט, זה משהו שצריך לפתח את הדמיון, משהו שאמור לגרום לך לזרום בזרם תודעה אל תובנות שלפעמים אתה בונה אותם ולפעמים הבמה בונה אותם. למשל במקרה הזה, אנחנו רואים כאן את כל הרצון של הישראלי להיות קורבן. זה בעצם השורה התחתונה של ההצגה הזאת. הישראלי כאן הוא עם שתי, יש לו גיבנת כפולה. שואלים אותו, מאיפה יש לך גיבנת כפולה? אז הוא אומר, אחת מהנאצים? ואחד מהסכסוך הערבי-ישראלי. זאת אומרת, הישראלי פה, שאגב קוראים לו לוט, שזה לא פלא, כי לוט היה הצדיק היחיד בסדום, הוא הישראלי שכל הזמן חש את עצמו קורבן, ומולו יש כל מיני דימויים של אנשים שמרגישים שהם צריכים להיות קורבן. ישו מופיע, ועוד כל מיני דברים מופיעים, ועוד כל מיני דמויות מופיעות, וכל אחד בעצם מראה שלהיות קורבן זה סוג של עוצמה. אל תיקח ממני את הפצע שלי. זה מה שאנשים מבקשים. אל תיקח ממני את הפצע שלי. תרשה לי להמשיך להיות קורבן, כי בעצם להיות קורבן זה הרבה מאוד כוח. זה בעצם השורה התחתונה של ההצגה. ויפה שגם אחרי מותו של ניסים אלוני, עדיין מבקרי תיאטרון לא מבינים מה הוא רוצה. זה היה גם בחייו.
אוקיי.
זה היה גם בחייו, כאשר מיכאל הלבזלט, שהוא ידיד שלי, אמר בטיפשותו שניסים אלוני הוא שרלטן בעל כוחו, אני חושב שהוא אחר כך יתנצל על זה, ועכשיו שוב אני רואה ביקורת מעיתון הארץ, שמישהו אומרת שהוא שרלטן, וזה כאילו בגדי המלך החדשים. אז דודו, הכי קל זה להגיד, טוב, זה קשקוש, זה בגדי המלך החדשים, כי כאילו אתה רוצה להכניס לעצמך, אתה אומר, אם אני לא הבנתי, אז בטח אין בזה שום דבר. ככה, זה עבודה שטחית של מבקר תיאטרון. אבל אם מסתכלים על זה, מבינים שניסים אלוני רוצה להבהיר משהו מאוד מאוד עמוק באופי של המדינה הישראלית. המדינה שנוסדה על הכוח של הקורבניות. הרי מה אנחנו בעצם ביקשנו מהמדינות, מהאומות המאוחדות? אנחנו ביקשנו להקים בית לעם היהודי כדי שלא תהיה שואה שנייה. עכשיו, שזה סופר לגיטימי, אבל ניסים אלוני שואל, האם זה לא שימוש יתר כל הדברים האלה? האם אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה מופע של קורבניות? פתאום דרך אגב, יש שם איזה קטע שהישראלי היהודי מחליט שלהיות ישראלי זה כבר לא כזה קורבן, אז הוא הופך להיות פלסטיני, כדי שיוכל להיות הקורבן החם של עכשיו, כאילו עכשיו הפלסטיני זה הקורבן, כן?
וואו.
והכל בסופו של דבר מסוכם על ניסים אלוני, הכל זה הופעה, זה הכל בלוף, זה הכל הצגה. יש שם הרגע של, שהפלסטיני אומר, תחי מדינת פלסטין, אז מישהו אומר לו, תדבר בבקשה עם המרגן. אלוהים הוא כמו המרגן של הצגות שם. הוא בעצם אומר, תדבר עם המרגן, זה הכל בעצם הכל הצגה. אני קורבן, אתה קורבן, כולנו מציגים, כולנו...
מעורר מחשבה שנים אחרי שהוא הלך לעולמו. זה די מדהים שבאמת אומן כזה התעסק בחומרי שהם עדיין רלוונטיים.
לגמרי, לגמרי. והוא מבקש קהל אינטליגנטי, קהל שיחשוב. לא קהל שיספקו לו דברים כל כך ברורים ופשוטים, כמו הצגת דמויות, אחר כך איזה קונפליקט, טוויסט, פתרון, קתרזיס וגמרנו. זה לא עובד ככה. יש תיאטרון שהוא הרבה יותר מרחיב דעת, הרבה יותר מיוחד, הרבה יותר מדבר אל הנפש, שאתה לא תמיד מבין עד הסוף את הכל, אבל אתה מרגיש שמשהו קרה לך בזמן ההצגה. כמו בסרטים של פליני שדיברנו עליהם, שלא תמיד הכל כל כך מובן, אבל בסוף אתה מבין שחווית איזושהי חוויית חיים בה. וגם כאן, גם כאן, יש תחושה שהוא נוגע בנקודות המרכזיות הבוערות ביותר, לא רק של העם היהודי ושל ישראל, בכלל בנפש של האנושית. אני אתן לך רק ציטוט אחד אחרון ככה לסיום, זה לא כל כך נעים לשמוע, אבל זה מה שנאמר באחת ההצגות שלו. הוא אומר, לגבי, בהצגה שקוראים לה אדי קינג, שהיא כמובן מחווה לאדיפוס, הוא אומר, התפקיד של הבן זה לגמור את האבא. מה שיש לבן בחיים האלה זה לגמור את האבא. זה אדיפוס, תסביך אדיפוס, כן? ואז מוסיף ניסים אלוני את הטוויסט הגדול, והוא אומר, לפעמים אבא גומר אותו קודם, במלחמות. אז אתה מבין איך הוא לוקח את אדיפוס המלך? אדיפוס של סופוקלס.
אדיפוס, זה שם היה יותר בכיוון של האמא, אבל מאוד מעניין, מעורר מחשבה.
כן, כן, ואיך הוא מחבר את זה להוויה ישראלית.
טוב. הצלחת לטלטל, אבל אני מוכרח להודות שבאמת, אני גם קראתי את מה שאתה כתבת בפייסבוק על ההצגה, ואז באמת קראתי את הביקורת בארץ, וטוב, מן הסתם, כל ביקורת היא דעה וכולי, אבל אתה פה אומר משהו יותר מהותי, אתה אומר שפשוט מי שביקר כך את ההצגה לא הבין אותה, זה גם מעורר מחשבה, תודה רבה לך.
ככה אני מרגיש, ככה אני מרגיש, נעשה קצת מחוסר הבא.
תודה לך, יונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה רבה.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נעסוק בממציא הטלפון, אבל לא מי שאתם חושבים שהמציא את הטלפון. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
אלן דודו. אתה מכיר, אם אני שואל אותך מי המציא את הטלפון, אתה יודע, נכון?
אני אומר לך מיד בל, בשליפה המיידית, אבל אולי הסיפור הוא מורכב יותר.
נכון, זה לא הוא. אנחנו מדברים על אנטוניו מאוצ'י, ואם השם לא נשמע לך מוכר, זה בגלל שההיסטוריה עשתה לו עוול של ממש. מאוצ'י היה האיש שהמציא את הטלפון, לא בל. הם כאילו קצת דומים אולי, אבל זה קרה כמה שנים לפני בל. הוא היה איטלקי לפי השם, אתה כבר שומע. הממציא חיבר מכשיר תקשורת בין הדירה שלו והמעבדה שלו בארצות הברית. הוא לא היה, הוא לא מאיטליה, בארצות הברית, הוא היה בארצות הברית. הוא אפילו רשם על זה פטנט ב-1871. הוא קרא לזה טלטרופונו. אבל בניגוד לסיפור המצאת הנורה החשמלית, אז אדיסון פשוט גנב עבודה של מישהו אחר, כן? הוא פשוט שכלל אותה עד שהוא פשוט עשה אותה הרבה יותר טובה. הסיפור של המצאת הטלפון זה סיפור טרגי, סיפור כלכלי טרגי, כי בשביל להמשיך ולהחזיק בפטנט רשום, צריך לשלם עמלה, לפחות אז. וב-1874, 3 שנים אחרי שהוא רשם פטנט מאוצ'י, העמלה הזאת עמדה על $10, וסכום היה גבוה מאוד, ולמאוצ'י לא היה אותו. וב-1876, אחרי שנתיים, בל רשם את הפטנט שלו, בגלל שכבר לא היה פטנט רשום על הטלפון. והחזיק מעמד עד 2002, אז הקונגרס האמריקאי מעביר את ההחלטה הבאה, אני מצטט, חייו והישגיו של אנטוניו מאוצ'י צריכים לקבל הכרה, ועבודתו על המצאת הטלפון צריכה להיוודע. אם יכול מאוצ'י לשלם את עמלת $10 כדי לשמר את הרישום אחרי 1874, בל לא היה יכול לרשום פטנט על שמו. זה סוף הציטוט. ובאותה השנה התפרסמה כתבה גם בגרדיה, אנחנו מדברים על לפני עוד אותו 20 שנה, והיה כתוב בכתבה הזאת בגרדיאן את המשפט הבא, ההחלטה קבעה כי הטלטרופונו של מאוצ'י, שהוצג בניו יורק ב-1860, הפך אותו לממציא הטלפון במקומו של בל, שרשם פטנט 16 שנים לאחר מכן. אז מהיום אולי הטלפון נשאר.
מה, צריך לעדכן את כל הספרים?
את כל הספרים.
ואת הידע הכללי הקלוקל שלנו.
כן, זה ייקח זמן, כן? זה ייקח הרבה זמן. עברו רק 20 שנה מאז ההחלטה. אולי צריך לעדכן קודם כל את כל התשבצים. ואז.
אז אנטוניו מאוצ'י הוא זה שהמציא את הטלפון.
בדיוק.
וואו, טוב, תודה לך. עורך ומגיש העסקית מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לי שלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשמונה בערב בשידור חוזר וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים, שימרו על עצמכם, מחר תוכנית חדשה, להתראות.